אהלן חברים, מעניינים, אנחנו בפרק מספר 6 אחרי חודש שאללה איסטר לא היינו פה, פגרה, גם אנחנו לקחנו פגרה מכל הליגות האימונים, לקחנו לעצמנו קצת חופש. אנחנו מה שנקרא עונה 2, אוקיי, עונה 2, היום הפרק הוא קצת אחרת, אוקיי, מה זה אחרת? זה יהיה ככה עד סוף השנה, סוף השנה, עד שנסיים את כל הרצון שלנו בכלל להמשיך עם זה, אבל זה ככה הולך להיות, ואיתי גם, עכשיו זה נהיה אטלנטי, תומר איפרגן, איתי בפיליפינים, מה נהיה עם תומר?
שלום לכולם. כן, זהו, עברנו לפיליפינים.
כן, ואני פה לבד בזה באולפן היום, אז אין לנו שום אורח, אבל אנחנו נביא אורח, קצת נדבר היום. כן, תומר, לך על זה.
מה שנקרא מדבר לאקו.
כן.
אני, אחת הסיבות שגם לא היינו חודש ומשהו חודשיים, היא מנסיבות שלי שהיא לא היה פה אינטרנט, לא היה פה מזגנים, היה פה בלגן שלם. אבל עכשיו, תודה לאל, דברים הסתדרו.
כן, כן, היה פה טירוף, טירוף לגמרי.
פרט למלחמה עם, לשטויות עם איראן.
כן, כן, גם זה הוסיף לכל המצב פה, אבל שוב, אנחנו חוזרים מהפגרה. הפרק האחרון היה לנו באמת עם ליאור, זה היה לפני חודש וחצי, אגב שתדע. עבר איזה חודש וחצי, חודשיים אפילו.
זה היה 3-4 ימים לפני הטיסה שלי לפה.
כן, זה מטורף לגמרי. ניסיתי גם אני לגייס ספונסר לתוך העניין הזה. ניסיתי להביא את כל החבר'ה של הספונסרים של הליגות הנוער והנערות, כי באמת, אנחנו בעצם הפודקאסט היחידי שבאמת בא בדבר הזה, אבל שוב, לא חזרו אליי, לא זה.
אנחנו ניתן להם עוד קצת זמן.
בדיוק, מי ששומע אותי, אז בכיף, תנסו לגייס לנו פה כסף וספונסר, כי אנחנו רוצים באמת לבוא ולהמשיך ולהביא פה גם עוד אורחים, וראיתם גם בפרקים הקודמים שהבאנו אחלה אורחים, ויהיה גם אורחים בהמשך, נביא פה מאמנים, שופטים, בטח בעונה החדשה הזאת של הליגות, יש הרבה שינויים בתוך הליגות הנוער והנערות.
וגם במבנה הליגות. שזה גם חלק מזה.
כן, כן, כן. גם גיין השתנה, יש פה הרבה חוקים חדשים בליגה, גם דחו את כל המשחקים לנובמבר בגלל כל המצב. אנחנו נכניס קצת אסקפיזם, יש, הצלחתי הפעם להגיד את זה, לתוך המצב שאנחנו נמצאים עם כל הבלגן. אז תומר, בוא תתחיל, אתה תגיד לי מה היה קצת בתוך הפגרה של החודשיים האלה, תספר קצת, תכף ניגע גם, היום יש לנו פינה חדשה, שיחת טלפון מפתיעה, בעצם זה יהיה גם בזום, כי אנחנו לא יכולים כרגע בטכנולוגיה כאן לחבר את זה עם הטלפון, עוד לא הגענו לזה, אבל אנחנו בתקווה באמת שזה יהיה לחבר טלפון וזום ביחד. כן, אז יהיה לנו בזום, אם יהיה עם מצלמה עוד יותר טוב, אם בלי, זה גם בסדר. כמובן גם מדבר על הכדורסל הפיליפיני, פה עכשיו יש לנו באמת לייב, תומר איתנו עם החוצה של נבחרת פיליפינים, אז באמת מה הולך שמה. וזהו, אנחנו נדבר בעיקר מה קורה בזמן הזה, מתחילים את העונה, חוזרים מהפגרה. אנחנו נדבר קצת גם על עצמנו, קצת שתדעו, זה פרק בעצם שרק לשנינו. עדיין אנו עורכים, כי כולם בהכנות, ננסה להביא כמה שיותר. כמובן שאני לא אשאר פה לבד, וכמובן זה תמיד מעניין. אז תומר, בוא תן קצת עניין, מה היה בפגרה בחודשיים האלה שאתה כבר טסת, ומה עשית כל החודשיים האלה?
טוב, אז הגענו לפיליפינים ב-5 לאוגוסט.
אוקיי.
מכיוון שנכנסנו לדירה די חדשה, אז לא היה אף אחד שגר בה לפני, והיו הרבה מאוד תקלות בינוי. אבל זה מן הסתם לא הפריע לי להתחיל ללכת לראות כדורסל. הלכתי לשני משחקים של ליגת הכדורסל שנקראת PBA, כבר דיברנו עליה.
כן, אגב, אני רק מעדכן אותך, תכף אני מדבר על זה גם הפינה, יש כבר עצומה להכניס את קו ה-4 נקודות. ב-NBA כבר רוצים עכשיו, התחילו לדבר על זה אגב, ממה שדיברנו לפני חודשיים.
כן, אני זוכר שראיתי איזה משהו שדמיאן ליליארד וקייל קוזמה ניסו לדבר על העניין הזה.
כן, 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 הם אמרו שכבר צריך לקרוא את הדבר הזה, כאילו. כי המרחק כבר נהיה קל מדי.
אם אתה שואל אותי באיזשהו מקום זה יגרום להגנות לשחק, כאילו להגנה להיות יותר קשה, וצריך להתאים את המשחק מחדש, אבל כל שינוי יכול להיות מבורך. פה זה משהו שלאט לאט נכנס, יש משחקים שאתם שרואים זריקה אחת לארבע נקודות, יש משחקים שרואים 10 זריקות משתי הקבוצות, זה משהו שיקח זמן לתהליך הזה לקרות.
כן.
אבל במשחקים שראיתי פה, מה שהם עושים זה בעצם הצגה כפולה. בעצם מגיעים בשעה 4:30-5, ויש משחק ראשון שהוא בדרך כלל פחות אטרקטיבי, ואז יש ב7:30 משחק שני, שהוא אמור להיות יותר אטרקטיבי מהראשון. בימי ראשון, מכיוון שזה כמו שבת פה, סליחה, בשבת בערב, אז יש משחק אחד, שהוא בדרך כלל אמור להיות הכי אטרקטיבי באותו שבוע. כרטיסים פה, קניתי כרטיס לפרקט שעלה לי 900 פזו פיליפיני, שזה יוצא באזור ה-70 ומשהו שקל, והגזמתי. יש פה כרטיסים ב-20, 40, משהו בסגנון.
זה כמו בארץ
לשני
כמעט,
המשחקים.
לא? זה לא כמו בארץ?
אבל פה זה לשתי משחקים. אחד אחרי
הבנתי.
השני.
הבנתי. זאת אומרת, אתה מרוויח כאילו כרטיס 25 שקלים, יעני, למשחקים. כמעט.
משהו כזה.
20 שקלים.
עכשיו, אצלם פה יש די דומה ל-NBA, שהם עושים כל מיני תחרויות ב-Half-Time, הם עושים ג'יפניקם, פלקסקם, קיסינקם, כל מיני דברים כאלה שדי מזכירים NBA.
כן.
התרבות פה שהכדורסל מאוד מושפעת מזה.
כן.
עדיין לא יצא לי, אבל יש פה מסתבר כדורסל מכללות וכדורסל אוניברסיטאות מאוד מאוד חזק, והרבה יותר מעניין את הפיליפינים מאשר ה-PBA.
מאשר הליגה הרשמית שלהם, כאילו.
נכון, וזה משהו שעובדים עליו.
אוקיי.
לי אישית יצא גם להיפגש עם עורך... עורך עיתון הספורט של הדיילי טריביון, קוראים לו ג'וליוס, בחור מקסים, קצת...
דבר עם סימי, הוא היה פה, אולי יעזור לך, אני יודע.
אל תדאג, יש לי שם איזה בן אדם או שתיים, סימי אמר שאין לו מושג.
אין לו מושג שם, אבל אתה צריך למצוא את הסימי ריגר שם, נראה לי, את כל הבוכה שם.
סביר להניח, גם יצא לי לשבת עם סוכן שחקנים, ככה קצת להבין, לראות איך דברים מתנהלים. מסתבר שיש הרבה מאוד ביקורת על ה-PBA, אבל זה משהו שעם הזמן
כן.
אני מקווה שישתנה.
כן, תשמע, בגלל שזה מדינת ספורט, כמו שאתה אמרת פה גם בפרקים הקודמים, אין הרבה שחקנים פיליפינים בליגה הכי טובה בעולם. ואני חושב שפה נראה לי בגלל זה יש להם הרבה ביקורת, כי הם, תשמע, יש שחקן יפני היה ושחקן סיני, לא, אני לא חושב שהיה שחקן פיליפיני עוד.
אין מה שנקרא נייטיב.
בדיוק. בדיוק.
זאת אומרת, ג'ורדן קלרקסון זה נייטיב USA.
כן, זה לא ממש, זהו, זה לא ממש מישהו שגדל שם בפיליפינים, הוא יותר עבר לארצות הברית, אז הוא חווה כבר את המנטליות של ארצות הברית.
לא, הוא לא עבר, הוא נולד בארצות הברית.
הוא נולד בארצות הברית.
יש לו שורשים פיליפינים.
כן, אז כאילו...
גם קאי סוטו, דרך אגב, אותו רעיון, הוא גם כן פיליפינים, שורשים פיליפינים, אבל הוא נולד בארצות הברית.
כן, כאילו...
שני שחקנים פיליפינים.
זהו, אבל כאילו מה שאתה אמרת זה סוג של אזרחות, זה כמו פה בארץ שמזריכים פה כל זמרקה יהודי, אז לא, זה לא ממש דומה, אבל כן.
אני כן, אני שנייה, מה שקורה פה זה שאחרי 4 שנים, אם שחקן שיחק פה 4 שנים, זאת אומרת רצופות, הוא יכול לקבל אזרחות פיליפיני.
אה, אוקיי.
ואז הוא גם יכול לשחק בנבחרת הפיליפיני. אם הוא לא שחק באף נבחרת לפני כן, הוא יכול לשחק.
כן. לא, אבל תשמע, זה כן דומה לזה לתנאים שלנו, של הנבחרת וגם של האזרחות. אגב, יש הרבה אמריקאים. עכשיו זה נהיה כמו זה מסחרה, כן? אבל אז אני זוכר שאם הוא נמצא בארץ כמו דריק שרפ ומי עוד אזרחו, אז אני זוכר שהיו נשארים פה קורי קאר. וכן, ואיך קוראים לו הסנטר, סטנלי ברנדי, וכל החבר'ה שנשארו פה הרבה שנים, ואז הם קבלו אזרחות.
אולסי פרי.
אולסי פרי, כן, אבל כל העניין הזה, אז הם כאילו זה.
וילי סימס.
כן, אז זה מאוד דומה.
יש דוגמאות כאלה.
כן, אז זה מאוד דומה למה שיש כאן אפילו, אבל...
אבל כן יש להם בעיה אחת קשה, של... החליטו בטורניר הקרוב, שכרגע הם בחצי הגמר, מאוד מעט עוברים טורניר. בטורניר הבא, יעלימו את המגבלה של ה-height limit.
כן.
זאת אומרת שאין יותר כבר את המגבלה הזאת, ואי אפשר להביא, סתם לדוגמה, גלעד לוי.
כן.
אי אפשר להביא שחקן כמו גלעד לוי לפיליפינים, ואז הוא אמור להיות סופרסטאר.
נכון.
בליגה הזאת, כי זה ליגה של די דרדסים, יש שחקן אחד שהוא 6-10.
וואלה. אני יכול קצת. מה קיבל?
בטח. אין מה לעשות, עידו שלנו הגיע ישירות מהלימודים.
כן, תכף אני אתקן מה אני עשיתי. אבל יש פה צהריים, ואצלך זה ערב אגב, אז כאילו שתדעו, זה 5 שעות.
אצלי כרגע רבע ל-8.
אז פה זה כבר רבע ל-3, אנחנו מקליטים בזמן הזה ברבע ל-3, אז יש הבדלים של 5 שעות.
דרך אגב, עוד חודש זה כבר יהיה רבע ל-9.
כן.
זאת אומרת, יהיה כבר פער של 6 שעות.
אז מה שנקרא, אני אתעורר, אתה כבר תהיה בצהריים. פחות או יותר.
משהו כזה, יותר לקראת הערב כבר.
כן, כן, אבל בסדר, זה ככה השעות. טוב, אנחנו, כמה אנחנו נדבר על הכדורסל ואנחנו נרחיב לזה יותר, שם בפיליפינים. אז בוא נחזור לפרק הקודם למה שהבטחנו עם ליאור רובינשטיין. דיברנו קצת, הוא דיבר קצת על הגרלה, אמרנו שנעשה את זה. סליחה, לפני שאני, אני כבר עובר פינות, אני אפילו לא דיברתי על עצמי. אני, הפגרה שלי, וואלה, זה היה, הייתי בחול, הייתי באיטליה, לקחתי את זה ממש, ראיתי אפילו 3-3 נשים, באיטליה נערות, ומי שרוצה שיכנס...
נערות?
כן, 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 הייתי בשוק, הייתי בתוך פירנצה, אני סתם מסתובב שם בעיר העתיקה, פתאום אני קולט 3-3, לא של פיבה, זה של האיגוד האיטלקי, שעשו שם איזה טורניר מקומי, משהו ברמה גבוהה, עזוב שהרמה זה פח, כן, אבל זה רמה גבוהה שהרימו שם הפקה...
של הארגון.
כן, כן, של הארגון, ברמה... אתה יודע מה? זה לא נופל אפילו בקטע הישראלי.
עצם הארגון זה מדהים. את האמת שגם נתקלתי במשהו כזה בבאר שבע, שפשוט הביאו כוכב רשת וזה, ואז פתאום נהיה מסביב לזה הייפ. זה ממש נחמד, אבל זה לא עם המגרש, זה לא עם כל ההפקה של המסביב, והדי-ג'יי והזה, והפו, והמגרש, והסלים, והשופטים, שזה כבר משהו קצת יותר מסיבי ממה ש...
כן, לא, אבל זה היה ברמה גבוהה, זה היה ברמה מפגד, זה היה ברמה בוגרים, וזה נערות, אני מדבר איתך. לא מדבר איתך אפילו נוער. והלכתי לברר, הרי שם הם לא יודעים אנגלית הרי באיטליה, אז לקחתי את אבא של הבת זוג שלי, אמר, שעזור לי באיטלקית, כי הוא יודע איטלקית, אמרתי לו, מה זוכה מקום ראשון? אתה רוצה לדעת מה זוכה, אני לא מקום הראשון? נשבע לך, אני הייתי בשוק. הם זוכים...
גרביים תוצרת מולטן?
לא, 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 לא. קודם כל, הם זוכים בסוף שבוע במילאנו, באיזה מלון, אני לא זוכר קודם לה, למנון, והם מקבלים שובר של 1,000 יורו בקניות בארמני מילאן, כאילו זה בארמני, מילאן אני אומר,
וואו,
זה הקבוצה.
כנראה שארמני היה קשור ל...
כן, הוא קשור לתוך האיגוד, לתוך האיגוד הכדורסל האיטלקי שם, אז כנראה שהוא מקושר שם. אני הייתי בשוק, המקום השני מקבל רק 500 יורו, המקום השלישי מקבל 200 יורו, כאילו לכל אחד. אבל המקום השון, מסוף שבוע, במלון, במילאנו, חינם, אני הייתי לוקח את זה.
אני שואל את עצמי, הם צריכים לשלם כסף על ההרשמה של הדבר הזה, בארץ לחייב?
זהו.
ואז אתה מקבל גם איזשהו 500...
אני מה שהבנתי, לא. כי אני אסביר לך, הכדורסל האנשים שם בפירנצה הוא לא גבוה. גם הכדורסל באופן כללי בפירנצה הוא לא אחד הגבוהים, שתדע את זה. הרי הכדורסל בעיקרון באיטליה נמצא במילאנו, בנו
יש בבולוניה,
בולוניה, זהו, זהו, האזורים האלה זה יותר
בדרום איטליה, סיציליה
גם כן,
יש כל מיני מקומות בנוגע לכדורסל נשים,
גם כדורסל נשים וגם כדורסל באופן כללי, אז שם שאני הייתי זה היה יותר דרום איטליה, אז רוב הכדורסל המרכזי זה בצפון מרכז איטליה, זה שם האזורים, אז מי שרוצה לטוס למשחקים של מכבי לאזור שמשחקים נגד ארמני מילאנו, אז זה האזורים שהם יטוסו פחות בדרום. סליחה, זה פירנצה וטוסקנה הייתי. אז סליחה, אז זה בטוסקנה היה הטורניר, ושם הרי אין כמעט כדורסל, שם זה הרוב הדרום, דרום איטליה זה כדורגל.
שם זה כדורגל בכלל טוסקנה, זה
כן.
אזור הנסיכויות.
כן, כן, שם זה יותר באזור הזה, אז אתה יודע, זה ממש הם לקחו את זה ברמה גבוהה להעלות את הדבר הזה כמה שיותר, שיהיה בכל המדינה. אז כן, אז מנסים להכניס את הכדורסל, לעשות את זה לשווי ערך לכיוון הכדורגל. שזה אומרת שזה ברמת הפיתוח שם. וזהו, ואז כאילו חזרתי לארץ, חתמתי כאילו במכבי אשדוד השנה, אני יכול להגיד לך שתכף אני מדבר גם על הקטע של, של הכדורסל הנוער, מכבי אשדוד שם, אני נכנסתי לאגודה, זו אגודה מתפתחת, מכיר את זה בגילוי נאות, עובדים שם ברמה שמוצאים לו את המכבי תל אביב של אזור דרום, ברמה מאוד גבוהה, יש שם באמת, הביאו מלא מאמני חוץ השנה, פחות איזה, אינו מאמני בית, שאני, בגלל, אתה יודע, בגלל שרוצים לעלות שם את הרמה, ורוצים לעלות ליגה, הם הביאו סגל בארצית, עשו את זה גם שנה שעברה, אבל השנה הם באמת חזקו את זה עם רביב פיצ'ון ועם נתנאל יוסף, זה חבר'ה שמבינים קצת עליות, הביאו גם את יניב סולומון, אם אני לא טועה, סולומון, אני לא זוכר מה של משפחה.
סולומון
גם הביאו סולומון. אותו, והשנה זה דן קציר. מציר. זהו, השנה הביאו את דן קציר כמאמן, אימן הרבה שנים הרי נוער, וזה באמת ההזדמנות הראשונה שלו שאימן בוגרים, שהוא מאמן בוגרים בעצם. באמת, הוא עם קבלות, מה שהוא עשה בגלבוע מעיינות, זה וואו. האמת היא, זה לא פעם משנה, סליחה, הוא אימן גלבוע מעיינות. סליחה, טעות שלי, אני מצטער, דן, אם אתה שומע, הוא אימן את גלבוע מעיינות בארצית. אז עכשיו הביאו אותו לדרום, שיבוא ויעלה אותם, כי גלבוע הם באמת קרובים לעלייה, ובאמת, אני באמת מאחל להם בהצלחה בקטע הזה, כי באמת זה מועדון שמגיע לו. ואז, בגלל הלחץ העבודה, וגם התחלתי הוראה השנה, אני מורה במשרה מלאה, אז... זה למה גם לקח לנו זמן גם להקליט את כל הדבר הזה, כי פתאום אין בוקר וצריך להתכונן עם השעות. בבית ספר פה, אנחנו בית ספר ניצנים, ברמת גן, זאת אומרת זה קרוב לאיפה שאני גם, אנחנו מקליטים פה. ואז כל הלחץ, ואז עזבתי את מכבי אשדוד. בעצם אני השנה לא מאמן, לקחתי שנת שבתון, איך שאומרים. וזהו, תשמע, אנחנו עכשיו, ואז אני all in בפודקאסט, תקבלו פה פרקים. ולא פעם בין, נסה לעשות את זה כמו שעשינו בפורמט הקודם, אבל זה בעצם טריפל טראט, מצב משולש 2, זאת אומרת, אנחנו בעונה שנייה.
עונה 2,
אז בעצם קיבלתם פה באמת סקירה מה אנחנו עשינו, אנחנו נדבר גם על עצמנו עוד מעט.
אני את האמת רגע שנייה לפני שנמשיך.
כן.
אני נסעתי לפני שבוע וקצת, בראש השנה, נסעתי עם בת הזוג שלי מקום שנקרא סבו. זה איזשהו אי, אחד מהאים היותר מתוירים בפיליפינים, ונסענו לאיזשהו מקום במרכז סבו,
okay.
יער, מקום שכוח אל, בקושי חשמל, בקושי קליטה. מה שאתם רואים מאחוריי זה מגרש כדורסל, שנמצא שם, אחד מ... שתבין, קודם כל יש שם איזשהו דרך אחת,
okay.
בקושי שתי נתיבים, וכאילו כל היישובים, כפרים, פשוט אחד אחרי השני, ולפעמים יש לך מרחק של 10 דקות נסיעה אחד מהשני, אולי אפילו יותר, ופשוט לכל אחד מהם יש מגרש כדורסל. זה מדהים. עכשיו, באיפה שאנחנו היינו בריזורט, היה שם גם, קוראים לזה ברנגאי. ברנגאי זה אזור.
אוקיי.
אזור מוניציפלי. עכשיו, בברנגאי רוסריו היה בעצם איזשהו פסטיבל. הפסטיבל היה שבוע לאחר מכן. זאת אומרת, עכשיו הוא עוד 3 ימים הוא בעצם מתחיל. Mm-hmm. אבל כשהייתי בריזורט עם זוגתי, אז מה ש... אתה יודע, שמענו בזרים.
כן.
הבנו, והיה מלא מוזיקה וזה. יצאתי מה... אז הלכתי רגע לראות, מסתבר שהם משחקים כדורסל.
וואלה.
מה זה משחקים כדורסל? קרוז. יש לי גם תמונות של זה, אני נעלה את זה בפרק הבא. קרוז, קהל... 3 שופטים.
מקצועי, הקיצור. כל דבר עניין.
ותשאל אותי איפה זה נמצא.
איפה? זה לא בעיר המרכזית.
במגרש כזה.
וואו, וואלה, נו.
במגרש כזה.
נו, הלווה עלינו, מה נגיד לך ברמה כזאת.
מדהים, ואני אומר לך, היה שם כמעט כל הכפר לדעתי באזור 100 איש. 100 איש שיושבים בצד ומסתכלים.
וואלה.
וליד סיב תרנגולות ועוד איזה 2-3 פרות. מדהים.
כאילו זה מדינת עולם שלישי ביחד עם המודרניזציה, עכשיו אומרים. טוב, אז בוא עכשיו, זהו, אז בוא עכשיו נחזור לקטע של ההגרלה. אז יצא, דיברתי קצת עם ליאור, הוא אמר לי, דו, אמרתי לו, תשמע, יצא לי בהגרלה, עשיתי את זה יום לפני, גם אלה של עוקבים, עשיתי את זה דרך העוקבים באינסטגרם, כי ביוטיוב אני לא יכול למצוא מי עוקב אחרינו, אז חבר'ה, תעשו עוקב באינסטגרם, אנחנו נותנים לכם הטבות, על מנת שתיהנו גם מהפרק וגם תיהנו ממה שהאורחים מביאים לנו פה. אז הוא אמר לי, תשמע, תעשה מועדון בן בת, אז יצא לי את הפועל לאוספיה, בהגרלה הזה סמיך.
סמיך,
אני אשלח לך הודעה, ליאור, אתה תתאם עם ליאור, יעשה לכם סנדת קליעה, באמת, גם האולם שם.
אולם חדש.
האולם חדש לגמרי שם.
מועדון מדהים.
כן.
סמיך עושה שם עבודה מצוינת. סמיך, הרווחתם?
הרווחתם כל האגודה, באמת, זה יש שם, יעשה לכם שם, ישפר לכם את השחקנים.
וסמיך דיר בלק להכניס את כיוף פנימה לתוך הסדה הזאת, כן.
לא, כן, לא, אבל ייקח את זה, נראה לי, בתוך הדגמה, ייקח אותה כמו השתלמות, אז נראה לי, יש מצב.
יש מצב.
ויצא לנו, האמת, אני אגיד לך, יצאנו את נועה בן עזרא, הרי נועה זאת בת, נועה, אם את שומעת אותנו את הפרק, אנחנו ניצור איתך קשר, נביא לך את המספר של ליאור, תצרי איתו קשר, זכית בסדנה שלו, שם באיזשהו אולם רמת גן, הוא למד אותך בכיף איך לזרוק נכון, הוא גם מאמן גם חבר'ה שלו שחקנים, חבר'ה שאוהבים את הכדורסל, אז תהנים מזה, וליאם, ליאם קורדובה, זה הבן, קורדובה, כן, הוא גם עלה, ליאם, תהנה, גם אנחנו ניצור איתך קשר באינסטגרם, ותהנו מהמתנה, אין ספק שזה מתנה מאוד עולה הרבה כסף.
אני יכול להגיד לכם שזה, כן, זה, אני זוכר שפניתי הרבה שחקנים לליאור, ואמרו לי כמה זה עולה, והם דיבלו,
כן.
בעצמם דיבלו. חבר'ה, זה הטבות שוות שאין לתאר. זה גם שווה הרבה כסף.
כן, כן, כן.
מיוחד למי שהולך להיות שחקן.
כן, זה בטוח. טוב, תכף אני אלך, אנחנו אמרנו, נעשה פינה, שיחת טלפון מפתיע, אני מחכה לתשובה ממנו, הוא צריך לעלות עכשיו, כבר אמר שהוא יכול באזורים האלה שאנחנו מקליטים. בוא נדבר קצת, בוא נאמר, עד שהוא יעלה, ואז אני אעצור ברגע שהוא יעלה לזום, ואז משם אנחנו נמשיך. בוא נדבר קצת על קצת על עצמנו, אוקיי? זה פרק שרק שלנו פה, לא יצא לנו לעשות את הפרק הזה. התחלנו עם הפיילוט, סליחה, עם גלית, ואז משם התחלנו לעשות כל פרק אורח. הפרק הזה בעצם אנחנו חוזרים לפגע, ורצינו לעשות כמה שיותר מהר פרק בשבילכם, וזה למה גם...
אנחנו גם יותר מזה, זה גם היה איזשהו לחץ זמן שניסינו להספיק כמה שיותר פרקים, בעצם שאני נוכח בארץ,
אוקיי.
כי לא ידענו איך באמת התנהל פרקים בזום,
כן.
ולכן ניסינו כן להריץ כמה שיותר פרקים, הספקנו שישה, חמישה שזה לא מובן מאליו,
נכון.
בתוך פחות מחודש.
נכון.
ואני
רק מעדכן אותך שעלו לנו אחוז המנויים דאז, 15 מנויים עלו לנו מאז הפרק הקודם, שזה השלושה מנויים. חבר'ה, תחשמו, תהיו מנויים. אנחנו נותן לנו, מי שברגע שאני אהיה מועדון, ניתן לכם תכנים בלעדיים שאנחנו לא מראים פה, כל מיני סקיצות או מה שנקרא אוף דה רקורד שאני ותום מדברים שאין בפרק, וגם הוא נעשה לכם גם אפילו זה הקדשה,
כל מיני חיתוכים של עידו שפשוט אוהב מדי פעם להשתיק שטויות שלי,
בדיוק, וגם תן לכם אפילו אולי משהו, סרטון נחמד מהאורח, משהו בכיף, מי שירצה כמובן, מי שיתרום בתוך הצטרפות המועדון. אז חבר'ה, תרשמו למינויים, תנסו כמה שיותר, תפיצו את היוטיוב וכמובן את האינסטגרם שלנו, על מנת שניתן לכם יותר עטבות וכיף לכל המצב הדבילי הזה. אז האורח שלנו עוד איזה 5 דקות יעלה, אז בואו נתחיל לדבר קצת על הקטע של אנחנו. תומר, תתחיל אתה, אני... הנה. תתחיל אתה, אוקיי? אני עוד מעט אגיד את דברי אחרי זה.
טוב, בעיקרון יצא לנו לראות כמה פודקאסטים מדברים על קצת על מי הם אותם אנשים שבעצם אתם מקשיבים להם. אני יכול להיות שחלקכם מכירים אותי, חלקכם מכירים את עידו, אבל יש מאחורי כל אחד מאיתנו סיפור חיים. אז אני בן 31, נולדתי באילת, להורים גרושים, לפרט ואלברט. אני את הכדורסל הכרתי בפעם הראשונה בדרך ה-NBA 2005, בדיוק בשנה שלפני האליפות של מיאמי היט.
רגע, מה זאת אומרת הכרת? זאת אומרת, אתה ראית כאילו איזה כדורסל ופשוט ראית כאילו?
המשחק מחשב.
NBA לייב, אוקיי.
כן, בדיוק.
לפני שהיה את הטוקי
עוד. NBA לייב 45.
כן.
וזה הפעם הראשונה שבאמת
אצי,
נכנסתי באיזושהי צורה עם כדורסל.
אצי זה היה NBA לייב 2003 עם ג'ייסון קיד על העטיפה, שתבין. זה בפלייסטיישן הראשון.
אני מודה שאני לא זוכר מי היה, אני זוכר שב-2006 בן וואלס היה.
נכון.
על העטיפה.
נכון.
וזה כבר, אחרי שכבר התחלתי להיכנס, אבל פשוט נסענו עם אבא שלי ועם בת הזוג שלו לחדרה, לחברים, ועם הילדים שלהם, שיחקו קצת NBA לייב, אז הצטרפתי, ושם הפעם ראשונה שהתקלתי בכדורסל, ואז לאט לאט התחלתי להתעניין, כדורסל נשים, נימו מזרחי, מרב דורי, דיאנה נולן, וכל הבנות שגלית מוסאי בעצם סיפרה בפרק פיילוט, ומשם לאט לאט, אני את הכניסה הראשונה שלי, תכלס לשחק, היה בזה שביסודי, אחד החברים, אני בכלל הייתי שוער בהפועל פתח תקווה בכדורגל. עד כיתה וב, בכיתה וב okay. אחד החברים שלי ביקש שאני אבוא לאימון כדורסל בשביל לעזור לו, כי יש איזשהו איזה מישהו בקבוצה שלו שמציק לו והוא צריך קצת עזרה, ואני בתור בחור מגודל, הייתי אז 1.72 מטר בכיתה וב, אז הלכתי, ומסתבר שהיה לי קצת כישרון לנושא. אז
יפה, יפה.
התחלתי משם לשחק כדורסל.
ומה קרה שאמרת, טוב, פאק עם הכדורסל, יאללה, אימון.
לא, היה לי איזו תקופה של איזה חודש, חודשיים, כדורגל, כדורסל, ביחד, עד שהתחילו לי שברי מאמץ. ואז לא הייתה לי ברירה, אלא הייתי צריך להתחיל לבחור או כדורסל או כדורגל. כדורגל, הייתי שוער בינוני ומטה, הייתי בלם מעולה, אבל השאירו אותי בתור שוער, ואמרתי, טוב, אני די נמאס לי מהרעיון, אז הלכתי לשחק כדורסל. מסתבר שהייתי מספיק טוב. רצו להעלות אותי לליגה מאוד מוקדם, אבל בחרתי להישאר בבית ספר כדורסל, ובכיתה ז' התחלתי בתכלס לשחק כדורסל, מה שנקרא, מקצועני.
איפה?
במכבי פתח תקווה.
אוקיי. יפה.
מכבי פתח תקווה.
ולמה לא הפועל פתח תקווה?
היה לי באמת מאמן, היה לי מאמן בבית ספר כדורסל, זיו קורן, היה בן אדם מדהים.
כן, זה מוכר השם. זיו קורן הוא שנים בכדורסל.
לא בטוח.
לא, הוא מוכר לי, השם הזה מוכר לי. לא, אני לא יודע למה, זה מצצה לי מוכר השם הזה. זה זיו קורן.
שוב, הוא היה אז מאמן בית ספר כדורסל, אני לא זוכר שראיתי אותו מאז.
אוקיי.
אבל בחור באמת מקסים, שבאמת עזר לי המון. שיחקתי ילדים לאומית, למרות שהייתי שחקן בינוני ומטה, פשוט הייתי מאוד אתלטי.
אוקיי.
נערים בית, שיחקתי, התחלתי לאומית, וראיתי שאני לא מקבל דקות, אז שנה לאחר מכן הרדתי לארצית או מחוזית, לא זוכר כבר, לאומיות, נוער וזה, צבא, ואחרי הצבא הלכתי, השחקתי בליגה ב' באריאל, קראתי את הצולבת בפעם הראשונה,
ואז אמרת
זהו. ומשמה בעצם נוטבה לי הקריירה
לאימון.
לאמן.
ואז אמרת כאילו זהו.
כן, ולקח לי גם שנה, כמעט שנה, זה כבר היה לי את התעודת מדריך, אבל לקח לי כמעט שנה לחזור לשחק באיזושהי בצורה, ואז כשחזרתי במשחק הראשון, קראתי עוד פעם את הצולבת בפעם השנייה, ומאז לא ממש חזרתי לשחק. אז קריירת האימון שלי נעה בין בית ספר כדורסל ביהוד, בית ספר כדורסל בחוף אשקלון, הפועל גזר נען, מה שאורי שחורי ורובי בלינקו, מאמנים כיום, אז שם זה היה הפעם הראשונה שאימנתי, באמת קבוצות ליגה. אימנתי ילדים א' ונערים ב', אחרי זה נסעתי לארצות הברית למחנה קיץ, Six Point Sports Academy, הייתי שם השנה הראשונה, הייתי גם שנה אחרי זה. בשנה אחרי זה קראתי את המיניסקוס ואת ה...
קיצור, אתה איזה איש ביוני נראה לי עם כל הפציעות שלך.
אני מה שנקרא בלדה פריך.
כן, כן, נראה לי הספורט זה לא...
לעשות, יש גם כאלה?
לא, לא, בסדר גמור.
ספורט מקצועני בכלליות הוא לא דבר בריא. אבל לכולנו יש חלומות שלה.
כן.
וחזרתי מארצות הברית בשנה הראשונה, ואימנתי בהפועל פתח תקווה כדורסל נשים, 3 שנים תחת אושרה מויאל וגיל סלע, ובני סלע זיכרונו לברכה, באמת מועדון שהיה לי בית, ועד היום אני אוהב את כל האנשים שיש שם, ואפילו השחקניות שיצא לי לאמן בילדות ב', עלו בעונה האחרונה לנערות א' על. הצליחו להציל את המועדון.
כן.
ואני מאוד שמח על כך.
כן.
עזוב,
עכשיו אתה שם.
עברתי לשנתיים בבאר שבע. עברתי לשנתיים בבאר שבע, ואחרי זה, אחרי השנתיים בבאר שבע, עברתי לבאר טוביה לנהל מקצועית, וגם באמצע העונה עם אסא ירושלים, והנה אני פה, בפיליפינים,
ועזוב, אז אתה
לחפש
שם
גם כן
בפיליפ.
כמו עידו.
רגע, אבל...
אני בתהליכים.
יפה. רגע, אבל אתה... רגע, אבל אתה מצאת משהו בסוף? שם משהו לא מצאת?
עדיין לא.
עדיין לא.
עדיין לא, אבל כנראה שאני כן מצאתי סוכן שחקנים שהסכים לייצג אותי, כי אחד הדברים ש... יש לי חבר טוב שעוזר מאמן באילת, של דני גוט.
כן.
בשם רן גרשמיט.
אוקיי.
קוראים לו רנגי, מי שמתמצא במקצוע.
אוקיי.
והוא די עזר לי בלהבין איך עושים את הדברים. יש לו גם, איך קוראים לזה, סוג של חברה שנקראת ראונדרים.
שנייה, אני עוצר אותך. שנייה, אני עוצר אותך. אתה תמשיך אותו נקודה, כי עכשיו נכנס האורח. ו...
אוקיי.
תרף אני מחבר אותו לזום, בוא נגיד שהאורך הזה, בוא נאמר אין פודקאסט שלא, שלא יכולים להביא אותו. ניצן, אתה שומע? ניצן?
ערב טוב.
מה העניינים?
ערב טוב.
מה קורה?
עידותה לאגדי.
אגדי. לא, לא, לא. לא. איתנו גם תומר איפרגן מהפיליפינים, ניצן.
ערב טוב לפיליפינים ולפיליפיניות.
איך הגעת לזה?
חשוב.
נו, בטח חשוב. מה זה?
יש גשר בשיניים, אחי. למה יש להם גשר בשיניים לפיליפיניות?
זה כבר תשאל.
איפה יש להם כסף לגשר בשיניים?
זה כבר תשאל אותו, אני לא יודע.
מדינה של כדורסל, מדינה של כדורסל.
באמת מדינה שכדורסל חולי נפש, אבל כן, הפיליפיניות פשוט נראות כל כך צעירות, אז לכן זה נראה כאילו לכל הילדות יש.
אבל הנה הוא, ניצן, אם אתה רוצה לתפוס לעזל לפיליפינים, יש לך ישראלי שאתה יכול להסתובב איתו שם בכדורסל, אולי תפוס שם איזה מישהו, איזה פיליפיני ולא רק איראני.
פעם אני חייב בגילוי נאות, בחנתי שחקן פיליפיני, קראו לו צ'ינג צ'ינג, אמיתי לגמרי.
צ'ינג צ'ינג.
בעונה הראשונה שלנו בליגה ב', משהו צ'ינג, אני לא זוכר את השם פרטי, גם משהו צ'ינג.
אוקיי.
שם של מכונת, מכונה בסופר של הכסף. אבל הוא היה נמוך, הוא היה נמוך מאוד, אטלט זריז, אבל מטר וסיגריה. אי אפשר להצליח ככה.
נכון.
אמרתי לו,
אוי, נתקרנו.
אתה, you are tiny, כאילו ככה, קצת נעלב.
יפה.
אני של כדורסל.
נשמע, יוצא לי לשחק פה עם החבר'ה כדורסל, יש פה מגרש של נאי, קוראים לזה פלייגראונד. יש פה, כאילו, אני 1.80 מטר ואני כאילו לחשב, U5, כאילו...
מה זה?
עזוב שאני גם ככה, אני רק כמו שופל עם כל הקרס מסביב, אבל זה ממש ככה.
אתה בשבילם שקיל שקיל אוניל, אחי.
כמעט.
בשבילם שקיל אוניל, כן. אבל הם מצליחים, אני הנבחרת שלהם מצליחה יפה. אגב, הם הראשונים שהכניסו עכשיו, הכניסו את הארבע נקודות, לא יודע אם אתם שמעתם.
נכון, דיברנו על זה אגב, דיברנו על זה שעכשיו רוצים גם להכניס את זה לאירופה וגם לכדורסל האמריקאי. למה? אצלך זה טוב, אתה תוכל לקלוע באחוזים יותר טובים, לא?
אפילו כל עם לאפים יקלו מארבע, אחי, איך אנחנו נראים?
אני זוכר שפעם אמרו על איזשהו שחקן יורוליג, שככל שהוא מתרחק, ככה הוא קולע יותר טוב. אני זוכר שהיה איזה שחקן כזה ביורוליג.
יש היום לא מעט כאלה.
כן.
זה גם נכון.
היום, ברמה המדעית, היום שלושה יותר קלה מחצי מרחק.
נכון.
כן.
נכון?
יש עניין של טאץ' ביד, שיותר קשה לקלוע את החצי מרחק מאשר שלושה.
אתם רואים היום כל אחד רואה שלושות.
נכון. נכון.
אז תחשוב מה יקרה כשיהיה לך ארבע.
לא, זה מטורף לגמרי. טוב, אני לא סתם, אני אליתי... זהו, אני לא סתם אליתי את ניצן, כי ניצן, בעבר לזה שהוא יש לו את האקדמיה שלו, האקדמיית בולנדי, שבטח כולם שמעו את זה פחות או יותר ברשתות, אין אחד שלא שומע ולא יודע, ניצן בעצם הוא גם אחד שמקדם נוער, זאת אומרת...
איראנים, סליחה.
כן, זה בטוח. הוא עכשיו שמח. חבל לך על הזמן, מה שהולך פה. הבן אדם חוגג יחד עם חימנאי יחד בזה במקלט. מה אתה מדבר איתי? אז לא סתם העליתי אותו, כי באמת הקבוצה שלו, מכבי בולנדי חולון, הם באמת מקדמים נוער, אם זה נוער חולוני בעיקר, ונוער חבר'ה שרוצים להשתפר, ויש הרבה דוגמאות, ותכף ניצן ניתן לנו, איך הוא שיפר את החבר'ה האלה, והם היום משחקים בליגת העל, וגם בליגה הלאומית כשחקנים מובילים, אפשר לקרוא לזה ככה, ואפילו שחקנים שיכולים לתת כאילו את הטון בקבוצה. אז ניצן בעבר היותו הוא דמות צבעונית, אני לא סתם העליתי אותו, כי בטח בפרק הזה שאחרי הפגרה, שייתן לנו קצת בריף מה קורה אצלו, מה זה האקדמיה הזאת בכלל. יש הרבה שחקנים ששמעו אותנו ושומעים אותנו, שבטח רוצים להבין ממך עם כל הטירוף וכל הבלגן וכל השואו. ניצן, בוא תגיד לנו בעצם מה אתה עושה עם הקבוצה הזאת, חוץ מלשגע להם את כל החיים ובטח להכניס בהם אנרגיה ושוקולדים.
כן, הרבה מילקות אצלנו רצו בשנים האחרונות, כמו שאתה יודע. אנחנו התחלנו כמועדון כקבוצת חברים לפני 5 שנים, בליגה ב', הרבה חבר'ה של פארק פרץ, מי שמכיר את פארק פרץ האגדי, קבוצת ספורטקים.
שאגב, סליחה שאני קוטע אותך, הפארק הזה, זה הפארק היחידי בארץ שהיה על שמו של בן אדם שחי. עכשיו הוא כבר מת, אבל זה היה על מישהו שחי.
כן, כן זה היה, קברו אותו בעודו בחיים, אפשר לומר. אבל... התחלנו כקבוצת ספורטקים, וזה הלך וצבר את התאוצה, והבנו שיש עניין בחולון, חולון זה עיר של כדורסל, והבנו שהמחלקת נוער, אני הבנתי, שהמחלקת נוער, הבוגרי המחלקת נוער לא באמת, אין מענה לדברים האלה, אין משהו שהוא שחקן סיים נוער, וזהו, די הולך לאיבוד, והחלטתי להרים את הכפפה בקטע הזה, ולהפוך את הקבוצה שלי לסוג של הקבוצת כל... אג'ים כזו. אנחנו לא באמת מלמדים כדורסל, אני אהיה הכי אמיתי ואני אגיד שכדורסל ברמת האינפוטים המקצועיים יש לנו ויש לנו הרבה, אבל זה לא ברמות שאתם רואים במקומות כמו בחבל מודיעין, בשחקן אמיתי או בשואם שהיה או בנחל סורק. זה לא האישיו, אנחנו לא מתאמנים 5 פעמים בשבוע ואנחנו לא עובדים מהבוקר עד ערב באימונים אישיים, זה לא המקרה. זה מקרה של שחקנים שסיימו גיל נוער, נוער על נוער לאומית, והם יודעים שיש להם דרך, הם לא עכשיו מוכנים לארצית או ללאומית, והם צריכים לעבור איזושהי דרך. יש את החבר'ה של הנוער שהגשר ביניהם לבין הארצית והלאומית הוא ארוך. אני באתי להיות הגשר הזה שעוזר להם להתקדם בהרבה מאוד דברים. בסך הכל בשורה התחתונה זה 2 אימונים במשחק. אי אפשר ללמד כדורסל הארדקור ב2 אימונים במשחק. אנחנו, בגלל זה גם לא כל שחקן אנחנו לוקחים, כי צריך שחקנים שיש להם את היסודות הטובים, ואני מלמד איך להיות בעצם כדורסלן. לא מלמדים כדורסל ברמת הכדורסל, יש אצלנו המון טקטיקה, שדניאל ינקו האגדי אחראי על כל הטקטיקות והתרגילים, אבל גם להיות איך כדורסלן, איך להתנהג, איך להשתפשף, איך לצבור ניסיון, מה עושים במשחקים, איך מתנהלים נכון לפני המגרש, באימונים, כל המערכת. יש אצלי כל שנה 25 משחקי אימון לפני תחילת העונה. אני בעצם עושה עונה בתוך העונה. אתה יודע, עידו, שהתחלנו כבר בחודש יוני, כבר די סגרתי סגל, ואני רץ כבר 4 חודשים. מסע המשחקים הכי ארוך בארץ, כבר 20 ומשהו משחקי אימונים בטרום עונה. אני בעצם מנסה להכניס שתי עונות בוגרים בתוך עונה אחת. ועד השחקנים הצעירים, עונה אחרי הם כבר הרבה יותר מוכנים. כן. גם מתפתחים ברמת האופי, הם באים אליי כמו כל מיני עגלים כאלה, עיני עגל, כל מיני כבשים כאלה, ואני הופך אותם למאדר פאקרס.
כן.
שמקללים, שמשתוללים, שוברים כיסאות, שוברים בקבוקים, מקללים שופטים, הכל פתוח אצלי. אני נותן לחבר'ה לזרום, ונותן להם להוציא את הכל ולהבין איפה הגבולות, מה מותר, מה אסור. ומי שטוב באמת, גם ממשיך הלאה. ושמונה שחקנים... בשנתיים וחצי האחרונות 8 שחקנים עלו מהקבוצה שלי, מליגה א' לליגה ארצית ומעלה, 8 שחקנים. מצד אחד זה פגע בי כקבוצה, כי זה כל שנה לבנות משהו חדש. מצד שני, בזכות זה שחקנים באים אליי, כי זה תעודת הכבוד עבורי ששחקנים מתפתחים. אני מקווה בעתיד להיות זה שבאים אליו שחקנים שהתפתחו, ולא להיות זה שמפתח, אבל...
אז זה בדיוק לשאלה הבאה שלי. אולי באמת תחשוב, ואני יודע שכמה נלחמת לעלות לתוך הליגה א', עכשיו אתם בליגה א', אולי תחשוב באמת לתת איזה השקעה, אני יודע שזה מהתקציב שלך נטו, ואין פה כמעט ספונסרים, ואתה מוציא מתוך הכסף האישי שלך, תנסה אפילו לחשוב, אולי נכניס אפילו איזה שותף איתך, אולי באמת לנסות לקחת את הקבוצה הזאת, לעלות לליגה הארצית, ומי יודע, אולי החלום שלך אפילו להגיע לליגה הלאומית, שזה כבר ספירה אחרת לגמרי, זה להקים מחלקה אפילו, נמחקת נוער. לחשוב באמת אולי לכיוון הזה, כי כמו שאתה אומר, יש שחקנים טובים אצלך, שחקנים שקיבלו את המקפצה שהם היו צריכים, אולי באמת לקחת את זה לכיוון ולשים את הכסף. אני יודע שאני חולוני, אז אני יודע שהעירייה לא ססה לשים כסף לקבוצות ספורט, בטח ש... בטח עכשיו ראש העיר החדש, אני לא יודע, שרשו לו יש לו את הפרשה של המדיאטק הזאת, של המנכלית, אז לא נראה לי שזה יעניין אותו. אז אולי כאילו באמת תחשוב לקחת את האקדמיה הזאת ואת החלום הזה שאתה לקחת ולעשות מזה באמת חלום למציאות, כי יש הרבה מועדונים שלקחו את החלום הזה והפכו אותו למציאות, ובדרך כלל זה כאילו זה קבוצת אוהדים, אצלך זה קבוצה של בעל הבית אחד.
ניצן, אני אשמח רגע לשאול אותך שאלה. לדעתך היה מקום שאיגוד הכדורסל היה פותח מה שנקרא U23, סתם לדוגמה, או U21?
אתה מדבר על ליגה?
כן, ממש לפתוח ליגה שמיועדת לבני, כאילו כל אלה שסיימו תיכון, סיימו את המחלקת נוער, סיימו צבא, ו... באמת לבנות איזושהי ליגה כזאת, גם לנוער, גם לבנים וגם לבנות. אנחנו פשוט קצת יותר בקטע של מאמני בנות באיזשהו מקום.
אני חושב אגב לבנים. תקן אותי, איפרגן, יש באירופה ויש בעולם, יש ליגות כאלה.
חד משמעית, כן.
יש פורמטים כאלה, יש את היתרונות ויש את החסרונות. אתה מסתכל על חיסרון מאוד בולט, אתה יודע שהשחקנים הטובים מ-U23, הם לא יהיו בליגה הזאת, הם יהיו בליגות אחרות. הם יהיו בליגות גבוהות יותר, הרי שחקן שהוא באמת פרוספקט רציני בנוער, הוא לא ילך עכשיו לליגה הזאת, הוא כבר יתקדם הלאה. ילך לעשות כמה שקלים בלאומית או בארצית, כי קשה לראות איך משקיעים, השחקן היום שמסיים נוער והוא שחקן ממש טוב, הוא חושב על שני דברים, לקבל קצת כסף, ולהיות בקבוצה חזקה מקצועית וגם לשאוב, באיזשהו מקום שחקן צריך גם צריך לשאוב מווטרנים, משחקנים ותיקים, הרבה מאוד דברים כדי, הרבה מאוד כלים. אתה רואה את זה הרבה מאוד מקומות. זה רעיון מאוד מבורך, השאלה מה אתה רוצה בעצם להשיג בו. וככה בחשבון שבישראל הבעיה שהמאגר כישרונות הוא מאוד מאוד נמוך. זאת אומרת, אין פה יותר מדי כישרונות, והליגה כזו, ברגע ששחקנים גם לא תהיה מחויבות, ואל תשכח שבסוף, הדבר הכי משמעותי זה הצבא. ובישראל מאוד מאוד קשה להשיג שחקן פעיל, אני יכול להגיד לך מניסיון אישי שלי עם שחקנים שבאמת נחשבו שחקנים מאוד טובים בנוער, אפילו חלקם כוכבים, לא מצליחים להשיג משורים, הצבא מאוד מחמיר עם זה, ובסוף שחקן אומר כאילו, אז בשבילנו, אתה יודע, היום ליגה א' היא סוג של U23, תסתכל, רוב הסגלים, אני קבוצה מאוד צעירה, ואני התחלתי כקבוצה מאוד צעירה, אבל היום אני לא לבד. אני יכול להגיד לך שהשנה רואים את זה באופן מאוד בולט, הליגה היא מאוד מאוד צעירה. אז לפתוח עוד ליגה כזו, גם ההגבלות של הצבא, אני חושב שזה פחות יכול לעזור, כי הצבא הורג אותנו בקטע הזה. אם היו ספורטאים פעילים, היית יכול לפתוח פה ליגה U23, שגם 5 אימונים בשבוע, אבל בשביל 2 אימונים בשבוע במשחק, יש כבר את ליגה א' בשביל זה.
אוקיי.
יפה.
תשובה לדעתי שהיא... מעולה בפני עצמה, כי היא באמת אומרת איפה הבעיות. לדעתי זה כן חשוב.
הבעיות הן בחיי במדינה, כן, חשוב מאוד, אבל יש פה...
חשוב, כי הרי אמרנו מלכתחילה שבעצם זה שפתחת את הקבוצה ואת האקדמיה בלונדי, בלונדי, אני סורי
על... בלונדי.
בלונדי, נו, אז אני אמרתי נכון, עידו, תבלבל אותי.
לא, הוא אומר לך שאתה רעב, אז אולי באמת אתה רעב. אל תשכח שאצלו זה ערב, ניצן, אצלו עכשיו זה 8 בערב.
אין איזה חתול לאכול ארוחת ערב בפיליפינים, מה אוכלים שם
עליהם? זה לא אלה שאוכלים את הכלבים. הכלבים זה בסין. לא, אבל זה לדעתי, כמו שאמרת, שיש איזשהו פער בין זה שמסיימים באמת את המחלקת נוער, ואז באמת את הפער הזה של המעבר לבוגרים, כי סביר להניח שאנחנו מפספסים פה כמויות של שחקנים בדרך, שכמו שאתה אומר,
ארגזים,
פרוספקט
ארגזים.
שילך, פרוספקט
ארגזים.
שילך, אבל אם אנחנו יכולים להביא עוד 10 שחקנים שישחקו, ליד בלומרס, שיבואו וישחקו באמת ליגה א' ארצית, אבל כן שיהיה באמת את הגשר הזה.
חד משמעית, הגשר הזה חייב לקרות. אני יכול להגיד לך שהיו הרבה שחקנים אצלי שהתחילו, הם רצו לפרוש. כאילו בנוער העל יש איזו מנטליות שאם אתה לא מתקדם לארצית או לאומית, אז או שתפרוש, תלך לקרבי, אין לך מה להתקדם. וזה כבר לא נכון, כי היום אתה רואה שגם אצלי יש גם קבוצות אחרות, אבל גם אצלי שחקנים שבאים ומתקדמים הלאה. מתקדמים הלאה. וזה גם תלוי בהם בסוף, כי אצלי, אתה יודע, יש שני אימונים בשבוע, אתה לא יכול להיות שחקן משני אימונים בשבוע רק. אתה צריך לעשות עוד דברים, אבל את הבסיס ואת הבמה, אתה תקבל אצלי המון שחקנים שהתחרטו שלא באו אליי, כי הם הלכו לארצית, ובארצית נהיו שחקן, אתה יודע, 9, 10, 11. אתה לא מתקדם. אתה אמרת דבר נכון על U23, כי ב-U23 כולם ישחקו כדורסל. שחקן בגיל צעיר חייב לשחק. אם הוא לא משחק שנה אחת, הוא גמור. הוא גמור. אני רואה שחקנים שהלכו לליגת העל, שנחשבו בנוער משהו מטורף, בלי שמות, אבל יש לי מלא שמות בשנים האחרונות, וזה גמר אותם. השנה הזאת, שהם לא זרקו, לא שיחקו משחק תחרותי, זה קבר להם את הקריירה. לא יכלו, אולי
יש
לא
מלא
מגיעים
כאלה.
גבוה, אבל אתה יודע, לאומית,
מלא
ארצית.
כאלה, ויותר מזה, אני זוכר שפעם שאלתי מאמן שלי, לפני ששאלתי אותו ללכת לליגה ארצית, בתור שחקן השלמת סגל, או להישאר עוד שנה חריג בנוער. הוא אמר לי, אין תחליף לדקות משחק. אין תחליף, לא משנה עם מי אתה צחק, לא משנה כמה תלמד מהווטרנים האלה, כל עוד לא תיישם בסופו של עניין, בזבזת הזמן.
בזבזת הזמן יקר שגם גומר אותך. גם מחקרים מדעיים מראים, שחקן לא היה תחרותי במשך שנה, מאוד קשה להפוך את הגלגל אחר כך. אתה די נשרף, אתה גם די נשרף בענף. שחקנים צעירים שבאים מליגת העל ולא שיחקו, אף אחד לא מתרגש שהיית בליגת העל, ודיוושת שם על אופניים בזמן שהבוגרת שיחקה 5-5. זה לא מעניין כבר אף אחד שהיית הנער פוסטר בליגת העל. ושחקנים נדפקים. אז היום שחקנים מבינים, וזה טוב גם לי, שחקנים מבינים שהם צריכים לשחק לאט לאט, שחקנים מבינים את הדבר הזה, ואני מקווה שגם השנים הבאות יבינו את זה. לא רק בשבילי, בשביל הרבה מאוד קבוצות שרוצות לפתח צעירים. לצערי אין מספיק כאלה, אבל
מה השלב הבא של האקדמיה שלך?
השלב הבא הוא לעלות לארצית. אני תמיד מסתכל קדימה, כל ארבע חיים שאני עושה מסתכל קדימה. אני חושב שאנחנו עוד לא שם. השנה רק שנה שלישית שלנו בליגה א', אבל אנחנו לגמרי נהיה שם. זאת אומרת, אני באמת מאמין בזה, אני גם יודע שאם אני עולה לארצית, יהיה לי ביקוש להיות קבוצת בת עם כרטיס כפול של שחקנים, שזה בעצם בסוף ה...
זה לא כאילו זה כרטיס, ליצן, זה לא כאילו זה כרטיס כפול. אתה יכול, הרי ליגה ארצית זה חצי חובבני, זה הופך להיות כמעט מקצועי, בטח בטח מה שאתה אמרת, אז אתה יכול לדרוש ממנהל הספורט אפילו, לפתוח כאילו מחלקה. אתה יודע, הם יכולים לבוא עם איזה הוראה או תקנה, להגיד, המועדון הזה רוצה לפתוח מחלקה. ואז אתה כביכול, אתה מבסס את עצמך כמועדון, וואלה. שאפילו גם מתחרה עם הפועל חולון. אני לא צוחק.
דרך אגב, יש חיבור כלשהו?
לא.
אני, מי שמכיר, הפועל חולון הבוגרת והפועל חולון מחלקת נוער, הם שתי גזרות נפרדות לחלוטין. שני עסקים שונים לחלוטין, אין שום קשר ישיר. וגם לי בגדול, אני מכיר את כל הנפשות הפועלות. אנחנו מסיבות כאלה, היו הרבה דיבורים על מגעי עם שניהם. אני מעדיף כרגע ליצוד לבד, כי באיזשהו מקום שיתוף פעולה עלול לפגוע בחופשיות שלי, בחופש המקצועי שלי, בחופש שלי בבחירת הסגל, בחופש שלי בהרבה מאוד דברים גם ברמה הפיננסית. העדפנו להישאר קטנים ובינתיים העונה לרוץ, זה להמשיך לרוץ לבד. אני מאמין שמתישהו השילוב הזה כן יקרה, הוא בלתי נמנע. הוא בלתי נמנע. עובדתית, יש לי כבר למעלה מ-50 שחקנים בחמש שנים האחרונות, 50-52 שחקנים שהיו אצלי או עדיין אצלי, והם בוגרי מחלקת הנוער של הפועל חולון, שזה פסיכי, זה מטורף. לא חושב שיש דבר כזה בארץ. אני סובל מזה שאין לי מחלקת נוער. תחשבו שאני כל שנה מזווים אותי 3-4-5 שחקנים שהולכים לארצית, אפילו יותר מזה, ואני בונה מחדש, אני... ובלי מחלקת נוער. אין לי מחלקות נוער, וזה קשה. זה קשה כל שנה מחדש. בגלל זה אני גם מתחיל נורא מוקדם, כדי לא להגיע לאוקטובר בלי ש... אני ישר נגמרת ליגת הנוער, אני ישר מתחיל לתקוף. אין לי זמן. אני חייב להסתער על השוק, אחרת אני הולך לאיבוד. ושוב, אין לנו כסף גדול, אבל הנאה מכדורסל, אווירת קולג', טירוף, חשיפה, כל המשחקים בווידאו, צילומים, צילומי סטיז בכל משחק.
אם אתה רוצה...
זה חשוב, החשיפה הזאת.
אם אתה רוצה, תיקח את כל ה... לא יודע, כאילו, תבוא ותחשוב על זה. אם אתה רוצה איזה עלות ליגה, תיקח את כל הסקנינג כבר של הליגת העל, אם זה סטני ברנדי וארז מרקוביץ', תנו לך את ה... אפילו מאיר טפירו, קח אותו, דבר איתו, כי הם אוהבים לשחק עוד, אבל הם בגיל 40 פלוס, אבל עדיין, יש להם את כל הקטע של הניסיון ועם הצעירים. תחשוב על זה, אפילו גם את החבר שלך מאינטר עלייה, קח את יניב גרין, תנסה לשחד אותו, באיזשהו דרך.
יניב גרין עבר להפועל יפו, סקופ, יניב גרין והפועל יפו
העונה. וואלה.
כן, אני אגיד לכם מה, הקבוצה שלנו גיל ממוצע 22, הצעירים מאוד מאוד מחוברים. להכניס קליקה מבוגרת, אני חושב שזה יהיה פחות הטיקט שלנו.
לא, אחד, לא עכשיו מלא, אחד שיהיה הלידר שלך.
זה גם לייצר מחנות כלשהם, זה לייצר מחנות כלשהם, זה יכול להיות
בעיה. חד משמעית, ויש הרבה שחקנים שהם מבוגרים שהם באים, הם במנטליות אחרת, הם את שלהם עשו בקריירה, והם פחות מעניין אותם עכשיו לקדם שחקנים או צעירים, בטח לא, אולי הם עושים את זה במקומות אחרים, אבל לא, הם באים, כשהם באים, החבר'ה המבוגרים, אני אומר לכם את זה בדוד, כשהם באים לשחק, אז הם באים לשחק. ברור שתוך כדי המשחק הם נותנים אינפוטים לצעירים והכל, אבל הם לא יבואו עכשיו ללמד, יש מאמן, הם באים בראש קטן כי הם באים ליהנות מכדורסל. רואים את זה בליגות הנמוכות כבר בשנים האחרונות, אם זה טפירו, אפיק ניסים, סטנלי ברנדי. חבר באים ליהנות מכדורסל בשנים האחרונות שלהם, לא באים עכשיו לחנך.
ועכשיו הכניסו גם את עידו קוז'יקאו למכבי חיפה, שתדע, הוא גם המנהל, וגם עכשיו שהוא יעלה אותה מהארצית, שתבין.
הם באים כשחקנים.
כן.
שחקנים לכל דבר, הם רואים בזה, הם נהנים מזה, הם שחקנים לכל דבר, ומעדיפים לדעתי פחות להתעסק בקטע של לנהל או לאמן, הם עושים את זה במקצועות האחרים שלהם. זה בעיקר הפן שלהם, הליגות האלה. וזה כיף לראות שחקנים בגילאים האלה שעדיין ממשיכים. אני מבין אותם, אני מבין אותם, זה שנים אחרונות של קריירה, הם באים כדי ליהנות. קחו דוגמה, רביב
לימון. הם לא באים להיות מנטורים.
כן, נחמד תוך כדי משחק, אבל הם גם מאוד תחרותיים, הם רוצים לנצח. אם בחור צעיר לא טוב, הם באמת עסקו עכשיו באמצע המשחק שעה בלהסביר לו, הם יורדו אותו לספסל. יש הרבה תחרותיות בליג הזו, גם המבוגרים, הם לא באים עכשיו להתבזות בפני אף אחד. מאת הפירו בגיל 47-49, הוא עדיין אחד הגארדים הטובים בליג א', הוא לא באחד שבא עכשיו לפנות הבמה לצעירים, כי אם הוא רוצה לעשות את זה, הוא הולך אולי לליגה הארצית. אבל בליגה א', הוא יכול לשחק כל משחק 20-25, גם 30 דקות, והוא בא ליהנות.
כן.
זה הקבוצה שלו, זה החבר'ה שהוא מנהיג אותם על המגרש. אבל הוא לא עכשיו יבוא לאמן. בגלל זה אני חושב שהם מבוגרים, מהרבה סיבות הם פחות מתאימים לקבוצת קולג'ים, כמו שלי יש למשל.
אז אתה
בעיקר רוצה... שהם גם רוצים, הם באים לשחק הרבה. החבר'ה האלה באים, הם לא יורדו לליגה א' כדי לקבל 10-12 דקות. כן. הם באים לשחק, וזה גם בא לחשבון הצעירים, אין מה לעשות. אז כשאתה, אני עכשיו יש לי כשחקנים צעירים, ואני משדר קבוצת קולג'ים, אני לא יכול לתת לשחקן אגדה ככל שיהיה באמת אגדות, אבל לקבל 30-35 דקות על חשבון צעיר, אתה אומר, רגע, אבל זה קבוצת קולג'ים, זה לא הקבוצה עכשיו של זה. אז יש עם זה קצת בעיה, אבל כיף לראות שיש את כל האגדות האלה עדיין, מסתובבות בליגות הנמוכות, אני אישית מאוד אוהב את זה, וזה חשוב, וזה חשוב שתהיה חשיפה גם לארצית, גם לליגה א', כי זה הליגות האמיתיות של הכדורסל, בעיניי לפחות. ליגת העל כולם יודעים, וזה, לא יודע כמה זה פוליטיקלי קורקט להגיד, ואני אגיד את זה, כולם יודעים שזה לא באמת ליגה ישראלית, יש לך שם את הזרים ואת שחקני הנבחרות, בפרוספקטים, זה הכל. זה אולי 5% מהענף. ליגה ארצית וליגה לאומית, ליגה לאומית, שוב, שני זרים שמושקע בהם כל הכסף, ועוד צעירים משלימים, חלקם טובים יותר, חלקם טובים פחות. הרבה מאוד ישראלים טובים, תראו את השמות בליגה הארצית, הבינו את העניין, עושים גם כסף וגם שחקים מלא כדורסל, ועושים קריירות לא רעות בליגה הארצית. אז הליגה הישראלית האמיתית בעיניי, היא הליגה הארצית היום. שם יש את הישראלים בכירים, המון המון ישראלים, שיכולים לשחק גם בליגה הלאומית, ומעדיפים את הארצית גם ברמה הכלכלית, וגם ברמה המקצועית.
אל תשכח שגם הם מקדמים שם, זה מאמנים. גם בליגה הארצית יש גם קידום מאמנים. בוא נאמר, להבדיל בליגה הלאומית.
אני חושב שהליגה הארצית גם צריכים חוקים שייתנו בכל סגל, לדוגמה, 7-8 שחקנים מתחת לגיל 21, מתחת לשיוק קבוצות. אני שמח שיש, באמת, אומרים, תמי, שחקן אמיתי, מתחרים שלי וזה. הם לא מתחרים שלי, הם משהו אחר לגמרי. וזה כן. עסקים, אני לא עסק, אני עמותה שבאה מהנשמה לתת. זה לא העבודה שלי, אנשים חושבים, ניצה נושב במגדלי בולנדי, בקומה 20 במגדלי בעשר שם, ומחכה לשחקנים שיכנסו בדלת. חבר'ה, אני לא מהענף. אני לא מהענף, תרתי משמע. אבל אני, זה הכיף שלי, זה הפן שלי. אני גם בגיל שאני רוצה ליהנות מהדברים, אני ראיתי את כל הפוליטיקות בליגות הנמוכות, שחקנים שמאוד נפגעו.
תכף יחזור.
וכנסו הפוליטיקות האלה, לשמור את זה כמה שיותר נקי, ואנחנו עושים וגם נהנים מהתהליך, ואני שמח. אני מקווה שיהיו עוד קבוצות שיעשו את זה, אבל it is what it is.
כן, הקיצור, לדבר עם סימי, שאביא לך את מייק שישבסקי? כי אמרת שזה כמו מכללות.
האגדי.
אתה רוצה שנבחרת? אין לו קבוצה, אין לו כלום עכשיו. הוא חזר למכללה שלו, אין לו את הנבחרת כבר.
הוא בצרות, כן. אנחנו לא אוהבים אמריקאים אצלנו, אבל זה בעיה. בטח לא אמריקאים יהודים, גידו, אתה יודע את הסיפור.
זה כן, זה אין ספק.
שייכים לציר הרשע.
לא.
שחקן שלי, יש לי 4 שחקנים בלבנון עכשיו.
נו.
ואני חייב לפנות לצהל, ואני צריך להגיד צהל, כאילו הם לא בסדר, תתקשרו אליי, תשאלו מי ברוטציה, מי לא. תקחו את השחקנים שלא ברוטציה. לקחו לי 4 שחקנים מתוכם 3 ברוטציה, ויש לי עוד 2 שהם לא רוטציה. קחו אותם במקום, תעשו טרייד. למה לקחת לי רוטציה, אז הצבא לא יודע לעשות את ההפרדות האלה, וחבל.
עבור בטענות לחברים האיראנים שלך.
כל הזמן שולחים לי הודעות, תדבר איתם, תרגיע אותם.
אגב, אתה יודע, יש את כל הפרשנים למיניהם בטלוויזיה, כל הפרשני איראן, אז יש שם את אחד, בני, משהו, בני, לא זוכר מה זה, הוא כמו יוסיאן, רק עם שיער. אז הוא אומר, חבר'ה, זה ארגונים, זה ארגונים קטנים, הם לא עושים כלום. מה זה ארגונים קטנים? תגיד, זורקים פה זה 200 רקטות, על מה אתה מדבר איתי בכלל? ארגונים קטנים.
מקווה שתהיה עונה, כרגע זה גבולי.
כן, כן. בסדר, תשמע, אנחנו בסיטואציה ש... אתה יודע, הכדורסל פה זה כמו איזה מציאות מדומה פה, אז... אבל כן, אני מקווה כמה שתואר שהחבר'ה יחתמו על הסכם שלום, ויאללה, ובוא כבר איזה נרוץ פה, בעיקר.
נגיד לך משהו, הכדורסל כרגע צריך להגיד את האמת, הוא מאוד מאוד משני, אבל יותר מזה, משחקי אימון, הרבה מאוד משחקי אימון בליגות הנמוכות, מאוד עצבני, מאוד, ככה זה הזדמנות לקרוא לכל הקבוצות ככה לרגע במשחקי אימון. אני יכול להגיד לכם שאצלי כבר פוצצו 3 משחקי אימון, יש הרבה מאוד עצבים. אנשים עצבניים, והם באים לכדורסל קצת לפרוק עצבים, אנחנו בבעיה. אני רואה את עונת הכדורסל הזאת תהיה מאוד מאוד עצבנית, אולי אפילו אלימה, כי הרבה מאוד תסכולים של הרבה מאוד דברים. אני יותר, אני אומר את הדברים לא נעימים לשמוע, אבל אני רואה מה קורה, גם משחקים שלי, גם משחקי אימון של הרבה קבוצות אחרות. זה לא היה. קבוצות מפוצצות משחקים, הרבה מאוד עצבים, הרבה אמוציות, הרבה מתח, וזה המצב, זה המצב מסביב משפיע. אני מקווה שבליגה הדברים יראו יותר טוב, כי אנחנו בנקודה לא טובה גם בכדורסל. זה משהו שמתגלה בשבועות האחרונים, בגלל המתח והמצב.
כן. טוב, תשמע, כן, תשמע, בוא נשחרר אותך, בוא נסיים אבל בנימה אופטימית, חבר'ה, לכו תראו משחקים שלו, יש גם בשידורים בפייסבוק בלייב, הבן אדם יפתח, אני מקווה עם הזמן גם פודקאסט, שאבינו נאמן יבוא איזה להנחות את זה, וזה קצת יראה אחרת, לעומת מה הפודקאסט שאני עושה בספסל ופה, עם השיגעון שלך כמובן, אז אני זרום. אז ניצן, תודה רבה שהספת את זמנך לתוך הפודקאסט שלנו. אולי נביא אותך גם לפה.
תמשיך לעשות את מה שאתה עושה, זה חשוב.
זה אין ספק. אולי אפילו נביא אותך פה כאורח, אם יתפנה זמנך מהפגרה. וזהו, אנחנו מכירים לך שתהיה בריא. ותשמור על עצמך. אתה. וזהו.
נאחל לך בריאות, לחברים הרדים שלך פחות, אבל...
בריאות הנפש כבר לא תהיה לי, אבל נשמור על הגוף כמה שאפשר.
לגמרי.
אז ניצן, כרגע אנחנו בזום, אנחנו לא יכולים להגיד לך ביי, אז אנחנו צריכים שאתה תתנתק לעת אתה.
אני אנתק את עצמי באופן חד צדדי. עידו, תומר, תודה חברים.
בכיף.
תודה רבה ניצן, תודה שעלית.
תצליחו לעשות חיים.
בכיף, יאללה ביי.
ביי חברים, ביי ביי.
טוב, תומר, חזרנו. כן, אין ספק, ניצן הכניס לנו הרבה פה דברים, גם מבחינת הליגה, הליגה א', ולהבין שצריך פה באמת לעשות פה איזה שינוי רפורמה.
גם ההסתכלות רגע, מה קורה אחרי, אחרי החיים במחלקת הנוער והנערות.
כן, אין ספק, זה מבט.
מבט גם, גם לאלה שכבר סיימו את, את המחלקה.
כן. אנחנו כמובן, אנחנו כל פרק אנחנו נביא פה איזה, איזה, איזה שיחה מפתיעה שאני אפתיע את תומר באיזשהו אורח. יכול להיות מוכר, יכול להיות לא מוכר, אבל אני נסה כמה שיותר.
אני הייתי בטוח שתביא לי לפה את אחת השחקניות שלי
לך תדע.
טוביה בירושלים.
לך תדע, לך תדע, אולי אני גם אביא איזה אחת מהשחקניות שתעלה פה ותפתח פה עליך.
אל תאיים.
לא, לא מאיים. אז בוא נמשיך קצת איפה שעצרתי אותך, פשוט עצרתי אותך כדי לעלות אותו. אז קצת דיברת על זה של הפיליפינים, וקצת חזרת לשם. אתה רוצה עוד משהו להוסיף, לפני שאני אתן את הריקורד שלי קצת?
כן, ממשיך לעבוד. אני מקווה שבסוף אני אתפוס משהו. אבל זה כנראה ייקח לזה זמן.
כן.
ואין מה לעשות מעבר כזה בין מדינה למדינה, מי שחושב לעבור לאמן במקום אחר. זה קצת קשה. אם לא מכירים אתכם לפני זה, זה הרבה יותר קשה.
כן, ספק. אז בוא נדבר עליי קצת, מי שמכיר אותי מכיר, מי שלא יכיר יכיר, גם דיברתי קצת גם בפודקאסט הגלגול הקודם שלנו עם סם קליטה קצת עליי, אני גם התחלתי בתור שחקן, שחקן האמת היא יחד עם, עם, עם כאילו עתיד ובדיוק הקשר לניצן גם הייתי בפול חולון, בתקופה של אסי שלם, זאת אומרת, בטח הבוגרים היו בליגה הארצית, עם האחים בלול וכל החבר'ה של התקופה של שנות ה-90, זה הדור שכאילו קיבל את שנות ה-90, תחילת ה-2000, זה אוהדים קיבלו שוק פתאום איך הקבוצה ירדה בשתי ליגות, ואז רצו כל שנה לבוא ולעלות ולא הצליחו, ואז מיקי הגיע ושם את הכסף והם התחילו באמת לעלות לליגה הלאומית, ושם כבר היה את כל העליות, כן ירידות, לא עליות וירידות, ואני הייתי, והלכתי את המשחקים האלה, זה המשחק נגד אפולה, אני יכול להגיד לך, זה היה, וואו, עם הסל בשנייה האחרונה הזה של עדי פרג, תשמע, זה היה כמו הסל השנייה האחרונה של בריין טולברט, איפה שהגמר גביע, אבל זה היה, תשמע, זה היה טירוף, אני אומר לך, כל הפחים רעד.
הסל הזה מצוין.
בטח, זה אילן ברקוביץ' שם הביא לו את המסירה, אני לא יודע איך הוא הביא לו את זה בשתי שנות האחרונות, זה היה, אנשים אשכרה זה נתלו על הגורות.
בעצם הזריקה עצמה שהוא בכלל
הצליח
לשחרר את זה.
כן, זה היה מטורף, ואני מדבר איתך, זה אחרי שתי זריקות עונשין של פורט, גור פורט, וזה היה כאילו אמרנו טוב, זהו, הלך הסדרה, וחולון לא תעלה. אבל גם שם הם עלו, ואז היה עניין של תקציבי, אבל זה היה עידן אחר לגמרי, אני מדבר איתך, אנחנו הנוער היינו עם הזרים, הביאו שם את ריין לקסר, והיינו מדברים איתו, והישראלים ובאו הבוגרים, זה עידן אחר לגמרי. ושם התחלתי בעצם, אני בכלל התחלתי גם כמוך בכדורגל, בג'ודו, התאמנות קרקע מכשירים, ההורים זרקו אותי לכל חוג אפשרי, על מנת שאני אעשה איזשהו ספורט, כי די כבר התחלתי לצמוח, ואז אני לא אשכח את זה כשהייתי בהתאמנות קרקע מכשירים, ואני עושה את זה בהקשר של האולימפיאדה, אילן גזית אימן אותי בגיל 10, משהו כזה, ראה אותי, עשה זה תרגיל של יציבות עם ביצה וכפית, אתה יודע, ילדים קטנים וזה, ראה שאני מפיל את זה כל הזמן, והאולם כדורסל היה בדיוק ליד, אומר לי, תקשיב ילד, אל תהיה פה, לך לשם. וברגע שהלכתי לשם, כבר התחיל פה הקטע של כדורסל, ונתי כהן, כיום המנהל המקצועי במכבי אשדוד, בעצם קיבל אותי שם, ותוך שבועיים כבר הייתי בליגה, בלי ידע בכלל, לא יודע כדורסל, לא כדרו, לא קליה, הייתי כמו בובן מריאנוביץ', משהו כזה, רק עם גובה, מדבר איתך כיתה ה-ו, 1.85 מטר, אז היה מטורף, תחילת 2000 זה היה מטורף לגמרי, ואז הייתי בליגה, ובליגת קצל, ואז המשחק היה גארד וגבוה, ושם פשוט, זה היה צורת המשחק, והייתי מסיים משחקים עם זה 40 נקודות לפעמים, ו-30 נקודות בליגות הקצל, וממש עידו אותי כשחקן עתיד של המועדון, וזהו, אז משם היה כל כך הרבה לחץ עליי, שקחתי שנה פרישה בכיתה זין. זאת אומרת, אמרת, אני לא יכולתי להתמודד, לא היה אז מנטלי, ולא היה... אתה בטח תחילת 2000, לא היה את הדברים האלה, כל מה שמדברים כיום, פסיכולוג, מנטלי, NLP, כל הדברים האלה לא ידעו על זה בכלל. ואז פשוט הייתי שנה בחוץ, ואבא שלי, הוא שיחק בפועל עפולה דאז עם ארז אדלשטיין, קיבל חום, לא הבין בכלל מה אתה עושה, והחזיר אותי כדורסל שנה אחרי לכיתה ח', ופשוט, אני מדבר איתך, אני מזכיר לך, לא ידעתי כדרורים, לא ידעתי כלייה, פשוט שיפרתי את עצים בשנה הזאת. זוכר אימונים שלמים, הייתי עושה בין הרגליים, מגרשים, סביב המגרש, לא מתאמן בכלל. המאמן אמר לי, לך תעשה בין הרגליים רצוף ודבר איתי אחרי זה. זאת אומרת, זה היה המצב שלי בחינת הכדורסל, ואפגרייד שעשיתי מחט לטט, זה מטורף לגמרי, והתחלתי להיכנס לתוך הנבחרת הקדטים של הסגל ב', ביחד עם טל דניאל, שזה אח של ים, ליאם דניאל שמשחק במכבי חולון של ניצן, זאת אומרת, הייתי יחד עם טל, והייתי עם הדור האיכותי כיום של שנת 91, אם זה נועם לוי, העוזר מאמן של עודד, וקרמל בוכמן, ונמרו טישמן, זה דור ש... וגיא דוטן, וזה דור חבל הזמן, והתאמנתי איתם בנבחרות, ועידן רג'ואן גם, זה גם סכן שהוא מסתובב הרבה בארצית ובלאומית, זה חבר דור מאוד איכותי, זאת אומרת, היינו ממש שחקנים חבל על הזמן, ופשוט המשכתי עם זה עד הנוער, ובנוער קצת הורדתי גז, זאת אומרת, פחות התאמנתי, והחבר כבר יותר השתפרו, והייתי בנוער ארצית, אז היה לאומית ארצית ומחוזית, אז אני הייתי בנוער ארצית, הייתי בקבוצה השנייה, התגייסתי, שנת שירות, ואז התגעגעתי קצת לכדורסל, כי עזבתי את הכדורסל בשנת שירות, והלכתי לשחק באפול חוף השרון. ואז הם שיחקו בליגה הארצית, וזה בדיוק מה שניצן אמר, הלכתי לשחק שם, ובאחד האימונים, חתיכת ג'לוב, אני לא זוכר אפילו קוראים לו, הוא נראה לי פרש מהכדורסל, פשוט נחת לי על הרגל, ואני הקמתי את הקרסול, וזה פשוט שבר ופריקת קרסול שמאל, והבנתי שזה לא ימשיך הכדורסל, ואחרי הצבא, לא חשבתי בכלל להיות מאמן, חשבתי להיות בכלל עורך דין בכלל, כמה תיקיות את הכדוסה, אני לא חוזר. ואז פתאום ניסו סביליה, האחיין של ניר סביליה, הוא גם הוא השחקן, הוא עכשיו בקליפורניה, עושה שם חיים, תאמין לי, אני מקנה בו מכל דקה ודקה. אמר לי, תשמע, אנחנו עושים איזה עוזר מאמן בחוג, לכדורסל, תבוא, עושים אחלה כסף. אני בדיוק הייתי סטודנט, הרי סטודנט למשפטים. אז אמרתי, אחלה, סבבה, אמן לי, הוצאתי הכשרה אז בתיכון. וזה, ואז נדבקתי לזה, ממש התחלתי מלמטה, מי עוזר מאמן חוג, ועד הגעתי עד לבוגרות, זאת אומרת, אימנתי בוגרות ארצית, וזהו, ואני כבר 11 שנים מאמן, שנה לקחתי טיים אאוט, מקווה שנה הבאה לחזור, נמצא קבוצה מטה תחרותית, וזהו, והיום אני בפודקאסט, בפודקאסטים של הכדורסל פה, באמת גם הקשמתי סום של תחביב, כי תכנו לי את המוח עם הקול שלי, לך לגלי צהל, לעזוב אותך כדורסל, תעשה משהו בתקשורת, או הרבה תקשורת, אמרתי, זה לא בשבילי, ואמרתי, יאללה, אני אקח את זה, בגלל שהתחיל כל העידן הפודקאסטים. וזה, זה פחות או יותר על עצמי, בכיף, תשאלו אותי, אני אבטח לכם שאלות, תשובות, בכיף, מי שירצה לדבר איתי.
אם אתם רוצים...
כן, גם עם תומר, דברו איתו.
סוף את המוסה שלנו על ענייני ערכים.
כן, כמובן.
אנחנו מאוד מאוד נשמח לשתף, הצעות, המלצות.
כמובן.
חלק מהתענוג שלנו.
נכון. שוב, אנחנו אנשי כדורסל, כל רמה חברנו עברנו הכל בכדורסל, מהפוליטיקות, מה שניצן פה אמר, והכל. תשאלו אותנו חופשי, אנחנו נותן לכם הרבה חוויות, הרבה הסברים איך להיזהר מדברים. אם זה מאמנים צעירים ששומעים אותנו ואיך צריך להתחיל, גם אנחנו בארגון, אז אנחנו די בתוך השחלה הזאת של כל הדבר הזה. את פחדו, באמת, דברו איתנו, תשלחו הודעה באינסטגרם, אנחנו נזמינים, אני גם אשלח גם לתומר את כל הדברים.
יותר ממוזמנים.
כן, כן. אתה יודע מה עכשיו, אתה יודע מה נדבר איתך, תן לי איזה חוויה. מצליחה מהשנים עברו הזה שעברת בכדורסל? משהו בתור מאמן, אפילו בתור שחקן, משהו שעוד לא שמעו. אתה יודע, קצת משהו שייתן איזה פרספקטיבה קצת על העבר שלך, ואני גם תכף אספר גם.
אני זוכר באחת העונות הראשונות שלי בפתח תקווה, היה לי איזושהי סיטואציה שקיבלתי נערות ב' וא', ביחד עם נשים א', ואחרי זה גם קיבלתי ילדות.
אוקיי.
ואני זוכר שמשהו בקבוצה לא עבד, כי החיבור בין הנערות ב' לא', לא הסתדר משהו. אלה רצו יותר מקצועי, אלה פחות, והיה צריך איכשהו לחבר בין זה לזה. ואחד הדברים שאני זוכר שהיה מאוד מוצלח, זה שפשוט החלטתי שאני לא מעביר אימון באותו. באחד הימים ישבנו, נסו את החימום שלהם חצי שעה לפני וכל הדברים, ואז ישבנו. ישבנו משהו שלמדתי מאבי קצנברג, בזמנו, פשוט ישיבת קבוצה. ואמרתי לבנות, שימו ספסל אחד מקדימה, שני ספסלים, ישבנו בחטא, כל אחת מדברת, אני כותב דברים פה שם, ואני מוכרח לומר שאחד הדברים שלא עשיתי בתחילת אותה שנה זה התיאום ציפיות, ושיחות אישיות, ולאחר מכן, השיחה הזאת היא מאוד עזרה. אז אני כבר אומר למי שצריך וזה, אם יש לכם איזושהי בעיה כלשהי של הקבוצה, משהו לא מסתדר, משהו לא מתחבר כמו שאתם רוצים, אז אופציה אחת זה לבצע שיחות אישיות, האופציה השנייה זה לבצע שיחת קבוצה, או ישיבת קבוצה, וממש לאפשר לכולם להעלות את הדברים. אבל כן להגדיר שלא לא לתת לדברים לעוף לשמיים. עד ככה, ואתה ככה, וזה פה, וכן דברים שיושבים על הלב, בלי להגיד דברים על מישהו, אלא דברים שמציקים לי, בהתנהלות כלשהי קבוצתית, וכן לעשות את הדברים האלה. אני מוכרח לומר שאחרי שעשינו את זה, הקבוצה הצליחה להתייצב והתקדמה לה לאט לאט. כן. זה דבר מאוד חשוב.
יפה.
זה משהו ש...
יפה מאוד. יפה מאוד. אגב, סליחה על כל הצלצולי וואטסאפ דרך המחשב, כי אני מקבל הרבה הודעות תוך כדי השידור.
אני דרך אגב אפילו את זה לא שומע, את הפודקאסט.
כן, אתה לא שומע, אבל בהקלטה שומעים את זה, אז חבר'ה, אם אתם שומעים את הדינג דינג דינג, אני כבר סגרתי את זה, אני לא רוצה להפריע להקלטה פה. אמרתי לכם, זה עכשיו הפיילוט של הזום, אז אני מתחיל כבר לאכול את זה פחות או יותר, על מנת שלא יפריע לנו בזמן הקלטה. סיפור אצלי, אני זוכר, נראה לי סיפרתי אותו, אבל אני לא נראה לי, אבל היה איזה משהו בקצל. אתה יודע מה, אני אפילו אקח את זה אפילו לנבחרות בתי הספר שהייתי. היה איזה משחק קצל אחד. אני חושב שהייתי בכיתה זין, זה היה לפני שפרשתי. זה היה ממש כאילו, פרשתי באמצע העונה. ואז, אני לא יודע אם חלק המאמנים פה, הוותיקים יותר זוכרים, אז היה איזה כרטיס שחקן. עכשיו זה היום, זה כבר נמצא באתר של האיגוד, והכל כבר דיגיטלי. כן, זה עולה עוד כסף. אז זה לא היה עולה כסף, היית פשוט משלם לאגודה והם היו מוצאים לך את זה. וזה היה תפסים, זאת אומרת, היית צריך להביא תמונת פספורט ותפסים, וזה היה מנוליין כזה. כן, לא, אבל זה היה כזה מנוליין כזה, משהו מוזר, והיית בא עם פנקס כזה בתור מאמן, והשופט היה צריך לעבור פנקס פשוט לראות, לבוא איזה דפדף את זה.
כרטיסים. כרטיסים.
כן, כן, בניונן, כמו שאתם חושבים, ממש, כן. ממש כזה שכתוב את התאריך של המשחקים, שם וזה, ואני זוכר שכאילו השופטים דאז לא היה להם אכפת בכלל, היו רק רואים שיש את השם בתופס ושלום על ישראל, זה לא ניתן בכלל לתאריך. אז המאמן שאימן בילדים, סליחה, המאמן שאימן בקצה, נראה לי קצה א', הוא אימן אותי גם בילדים. עכשיו הוא הבין שיש לו משחק נגד מכבי רמת גן, אני זוכר, זה היה ברמת גן, בבלטות, נראה לי של בית ספר רמת חן, נראה לי אם אני לא טועה, והוא היה צריך גבוה, כי הוא ידע שהקבוצה הזאת ענקית, ואז הקצל בזמנו, אז היה תחרות, אליפויות, ולא כמו היום ששינו את זה שאין אליפויות ואין תוצאות ואין טטטטה. אז באמת היה תחרות לכל דבר ועניין, ואני זוכר שזה היה משחק מאוד קריטי בשבילו בליגת קצל, והוא בא אליו ואמר לי, דו, אני צריך אותך, כי אני בגיל של זין, לא, הפרצוף לא היה נראה כמו אחד בכיתה זין, זאת אומרת, כולם אומרים שאני לא נראה בן 33, אז אני מוסמק מזה, אבל לא הייתי כבר עם זקן, עדיין הייתי בייבי פייס כזה, והוא פשוט אמר לי, תבוא, אני צריך אותך למשחק. עכשיו, אני מזכיר לכם, אני בגיל של כיתה זין, לא בגיל של כיתה ו'. זאת אומרת, הוא מכניס אותי. עכשיו, אני לא יודע את זה, כן? אני בדיעבד לא ידעתי את זה, רק אחרי המשחק הזה ידעתי. נכנסתי, אני בחימום, אני כבר הולך חמישייה, ואני משחק, פיצצו אותי במכות, ואני זה ברמה שבכיתי כבר אחרי המשחק הזה, ואני זוכר שאבא שלי גם בא לראות את המשחק הזה, פשוט פיצצו אותי, היה שם באמת ג'מוסים, היה שם כאילו במכבי רמת גן באותה תקופה, וקלעתי, ראיתי גם בטופס, שחתי אותו טופס, כי קלעתי מלא, אני זוכר את זה עד היום, קלעתי זה 42 נקודות, בליגת קצל, זה היה כמו זכרי גיל, משהו הזה לגמרי, ואז בדיעבד, אחרי המשחק, נראה לי שבוע אחרי, האגודה גילתה על הקומבינה הזאת. זאת אומרת, לקח את הכרטיס שחקן שלי, שם את זה בתוך הפנקס הזה, וכאילו להראות שיש להראות לשופט שיש לי כרטיס שחקן, הוא דפדף את התאריך לידה שלי. רק שתבינו, אז לא אחרי גיל, אם הוא היה תופס אותי ואת המאמן, היינו מורחקים לשלוש שנים. לא, אני לא תכנס לשחק, הוא לא היה יכול לאמן, זה היה התקנון אז. אז זה סיפור שאני לא אשכר בחיים, וזה משהו שכאילו... ואז אני זוכר שבוע אחרי זה, קלטתי עוד 40 נקודות בנבחרת של בית הספר בחולון, ליאור פרג האגדי, עד היום הוא מריץ את הליגת כוכבים הזאת בחולון, אז זה בדיוק עניתי בפיילוט של זה, היינו בגיל של הפיילוט, וזה היה כאילו back to back כזה, 40-40. ואני זוכר שממש אמרו, זה הולך להיות השחקן של הפועל חולון, אבל את המשחק, אני זוכר, אני כבר נפל לי שן, תומר. הלך לי שן במשחק הזה של המשחק ליגה. ואני לא אשכח את זה, פשוט דם, הייתי יוצא בדם וזה היה מהמשחק הזה, וזה היה בלטות, אני מזכיר, הייתי נפלתי, וחתכים, ומה שאתה לא רוצה, ואיכשהו ניצחנו את המשחק הזה בשלוש. אני לא יודע איך, מזיקות עונצ'ין שלי, שאני הייתי מחטיא עונצ'ין, איכשהו אלוהים כנראה בכיפת השמיים הכניס את זה פנימה, אני לא יודע איך, אבל הכניס את זה פנימה. וזהו, זה מה שאני זוכר בתקופה ששיחקתי, זה, אמרתי לכם, זו תקופה אחרת לגמרי, הילדים לא מבינים את זה היום, זאת אומרת, היה כל כך, סוף שנות ה-90, תחיית ה-2000, הכדוסל פה לא היה בוואר, בשמיים, זאת אומרת, זה היה, אם אתה גבוה, אם אתה גר טוב, זהו, על זה רצים, כל השאר זה לא מעניין בכלל, לא 2, לא 3 ולא 4, זאת אומרת, היו מתבייתים על הרמת הפיזיות שלך, מה הנתונים הגנטיים שלך. ולא היה מאמן.
זה סגנון הכדורסל גם שהיה ב-NBA, זה סגנון התובנת כדורסל שמבחינת אנשים לא היה יכולת ספציפית, לא היה...
כן, זה היה כמו קובי ושאק כזה.
בדיוק.
זו התקופה הייתה.
שאק מתחת לסל, וקובי קופה, אז הוא...
וזהו, זה פה הסיפור. זהו, זה אחד ממיני סיפורים, אני אספר עוד סיפורים פה שאני עברתי כשחקן וכמאמן, אני אספר פה מלא סיפורים ואני חוויתי מלא. עזבו שאני אספר בפרק הבא, אולי יש לי איזה פרק כמאמן. אז בוא נדבר קצת, נשאר לנו קצת לא הרבה זמן, אבל ניגע קצת בליגות הנוער והנערות, ואז נעבור לפינה שלך, הכדורסל הפיליפיני. תספר מה עדיין, מה הולך שמסיפרת קצת בהתחלה, אבל בוא נרחיב על זה טיפה לקצת. אז הליגות הנוער והנערות באמת מתחילים בנובמבר. אני קצת מזכיר לכם להתחלה. היו צריכים להתחיל באוקטובר, בגלל המצב, איגוד הכדורסל דחה את זה. להגיד לך את האמת, תומר, אני לא יודע אם זה השפיע לטובה או לרעה, כי יש הרבה קבוצות שכבר מתאמנות מאמצע אוגוסט. לא יודע אם זה עוד חודש, אתה יודע, יש משחקי אימון וזה, אבל האינטנסיביות של ליגה זה קצת אחרת.
נכון,
אתה חושב שזה טוב שהם דחו את זה?
לדעתי, לפחות מנקודת המבט שלנו כמאמנים, כן. Okay. גם אם הקבוצה כבר הגיעה לאיזשהו פיק, עדיין למאמן יש יכולת להמשיך להכניס דברים, או לתקן ולשייף דברים מסוימים. אני כן חושב שזו הייתה החלטה טובה, כי בסופו של עניין, אנחנו עדיין מדינה במלחמה כבר מעל שנה, ולכן אני חושב שההחלטה הזאת היא בכלליות היא נכונה, גם לתת קצת לילדים לנסות להוריד טיפה את מפלס הלחץ, בתקווה ש... הדברים האלה לא יימשכו עוד הרבה, אבל
כן.
כל רגע אנחנו שומעים על איזה משהו חדש, אי אפשר לדעת בינינו.
מה קורה, זאת אומרת, כן. תראה, השנה גם עשו שינוי מבנה בליגות, בנערות. אני לא יודע, בנוער עדיין השאירו את זה, לאומית, ארצית ומחוזית.
בנערים א' היו אמורים להפוך את זה לנוער על, ואז כאילו נערים על ונערים לאומית וארצית וזה. לדעתי הם לא הצליחו לעשות את זה השנה, בנערות היה שינוי,
כן,
לדעתי סופר מבורך.
זהו, הם עשו את זה כמו הבנים השנה.
בכדורסל לנערות, כדורסל לנערות היו הרבה מאוד משחקים בנערות א' מחוזית ונערות ב' מחוזית, שהיו נגמרים ב-100 הפרש.
כן, זה היה כבר לא שוויוני כבר.
ולכן הם פירקו את זה לנערות לאומית, צפון דרום, ואז בנערות א' ובנערות ב' יש באמת אפשרות לקבוצות לעלות לנערות על.
כאילו הרמה זה פשוט כן, אותה רמה. כאילו.
הרמה היא יותר גבוהה. היא מיועדת לזה, היא לדעתי תעשה רק טוב למועדונים, ובאמת סוף סוף החלטה מעולה של איגוד הכדורסל.
כן.
פחות לדעתי.
כן, אין ספק. תראה, בתור שנינו שאנחנו מאמני נערות, שאתה יודע, עד לא מזמן גם אני הייתי והתחלתי לאמן בנים בתחילת השנה, אתה יודע, אני שומע משחקים, אתה יודע, זה כואב לי הלב. עכשיו אני ואתה, אנחנו מאמנים שדרך מנים, מה שנקרא במרכאות, ודרך חבר'ה שנותנים לא לדרוס, אני קורא לזה ככה, ולא לבוא ולתסכל את השחקנות מהצד השני, אני יכול להגיד לך שזה באמת, זה יוזמה, אני מקווה אבל, יש פה באמת אבל, שיהיו מספיק שחקניות וקבוצות לדברים האלה, כי זה באמת יוזמה שאני מקווה שהכדורסל אנשים יעלה כמה שיותר, והשחקניות המספר יעלה, אבל שוב, אני מקווה באמת שהדבר הזה לא יהיה שנה אחת ויסגרו את זה אחרי שנה, כי יגידו, אין מספיק בנות, אז למה אנחנו פותחים עוד ליגה כזאת בכלל, ובאמת
אז אולי... אני כבר יכול להגיד... אני יכול להגיד שלדוגמה בנערות א' דרום לאומית, יש 9 קבוצות
כן.
בדרום.
כן.
יש כזה גם צפון. בנערות ב' לאומית גם כן, יש בערך את אותם סדרי גודל.
כן.
סתם לדוגמה, נערות ב' על, יש 8 קבוצות במחוז.
כן.
זאת אומרת, בדרום יש 8, בצפון יש 8. בנערות ב' לאומית יש גם כן 9.
כן.
9 ו-9.
זהו.
זאת אומרת, יש מספיק
את זה. זהו, לא, אבל אתה יודע, אם זה התחיל לבוא, תמיד לגרד את ה-8-9, אתה יודע, תבוא קבוצה עם דור אחר, ואז יסגרו את הקבוצה, או שיורידו אותה למחוזית, ואז יהיה פחות קבוצה בלאומית. העניין פה
או
שצריך...
או לחילופין שתהיה קבוצה אחרת, שתתאים לעלות ללאומית, ואז יהיה את התחלופה הזאת כמו תמיד.
כן.
זה לא משהו שהוא חדש.
כן.
קבוצה לא מסוגלת להעמיד, תהיה קבוצה אחרת שיש לה מחזור מספיק חזק בשביל להחליף אותה.
כן, כן, בוא.
אני חושב שזו החלטה מצוינת, וזה סוף סוף משהו לאפשר לבנות באמת להתקדם, כי יש כאלה שבאות בעיקר בשביל הכיף, בשביל ההנאה, בשביל הספורט, זה בסדר שיהיו במחוזית.
כן, יש את זה גם בבנים.
ויש כאלה שבאמת רוצות להתקדם. אז הלאומית יכולה לתת להן את הפלטפורמה הזאת, גם אם הן לא מספיק טובות, או לחילופין, סתם לדוגמה, בנות הרצליה, שיש להן מחזורים מאוד מאוד חזקים שמתחילות להיבנות שם אצל אורן בניטה, שאין לי ספק, חלק מהן גם משחקות
בלאומית
בנבחרות
עכשיו.
ישראל, שאין שום, בנבחרות ישראל,
אוקיי.
שהן יכולות בהחלט לשחק בנערות ב' על לנערות א' על, אז הן כרגע ישחקו בלאומית בנערות א' וישחקו נערות ב' על.
כן.
לדעתי, מבורך.
אני גם חושב, אבל בוא נקווה רק שהפיילוט הזה לא יהיה שנה אחת ואז יסגרו את זה, כי זה יכול להיות באמת טוב, כי זה באמת דומה לבנים, שבאמת בנוער ובנערים, שכבר מתחילים לשחק.
אני כן יכול להגיד לך שאני כן מתחילים לראות רוחב. מתחילים לראות רוחב. כן עדיין קצת מציק לי שחסר בילדות ב' לדוגמה.
גם דבר כזה.
שבאזור דרום אין.
כן.
באזור דרום אין. אני מעריך שיש לזה הקשר, לזה שאין מספיק שחקניות בדרום, אבל זה גם כן משהו שמתפתח. הפועל באר שבע, שעושים עבודה מדהימה שם עם דימונה, החברים שלך מאשדוד, אמנם לא נתי,
כן.
אבל
לא, הם גם עושים
יאיר
שם.
זוהר שקשור להכל.
כן, לא, הם עושים שם עבודה טובה. עושים שם ממש עבודה טובה.
גם בבאר טוביה לאט לאט אני יכול להגיד שנבנה מחדש משהו.
כן, וגם בגן יבנה מנסים גם... אני יכול להגיד לך.
נכון, לגמרי.
באזור שם.
ביבנה עצמה יש קבוצה טובה.
לך תדע, אולי גם מועדון ספורט אילת, עכשיו כבר אין הפועל מכבי אילת, עכשיו מועדון ספורט אילת, אולי נסו לחשוב גם לכיוון הזה.
אני עדיין חושב שיש שם את העניין הזה של הפועל ומכבי, אם אני לא טועה.
הם עכשיו עשו איזה הנהלה אחת.
משהו ישתנה בשנה האחרונה.
כן, הם עשו כאילו איזה הנהלה אחת.
אני מקווה מאוד בשבילם.
גם אני.
הלוואי שגם בבנות יהיה.
כן.
זה לדעתי, אני זוכר מהפועל באר שבע, שמאוד רציתי לקחת קבוצת ילדים ונוער שאימנתי, לנסוע איתם לאילת, ואז אתה מייצר מעין שני משחקים.
כן.
ואז זה משחקי נוער ומשחקי ילדים, ואז בלב אחרי אתה לוקח את כולם, ואתה עושה מזה מעין הפנינג סוף שבוע כזה, וזה יתרון שלדעתי כן. אין שום סיבה שלא יהיה.
נכון. רק קצת אני אתקן אותך מה קורה בליגות הנוער, הנוער על והנערות על. אז בנוער באמת עלו איזה מכבי אשדוד, יחד עם גדרות, עם האיחוד הזה. באמת להכניס גם את גדרות לתוך הסיפור פה, זו אגודה שהייתה אגודה מאוד קטנה. מכבי...
היא עדיין אגודה קטנה, אבל אני זוכר אותה בתור מקום שבאמת למדו והתחנכו שם על כדורסל. גם יצא לי במקרה לעשות הקורס מנהלים מקצועיים שם עם המנהל.
אוקיי.
אני במקרה לא זוכר עכשיו את השם שלו, ברח מזיכרוני, אבל זה מועדון שבדרך כלל היה מייצר שחקנים טובים בדרך כלל.
כן. אז הם עכשיו איתם ביחד, בשיתוף פעולה. אני עכשיו אמרתי את זה גם אוף דרך, עוד אמרתי שמכבי אשדוד באמת רוצים להיות המכבי תל אביב של הדרום, ואתה יודע, כמו שיש כאילו זה מכבי תל אביב שואם, ומכבי תל אביב כאילו זה גני תקווה, אז מנסים באמת לעשות את הקומבינציה הזאת ביחד, ועלו גם הפועל ברנר, אוקיי, זה מהצפון, ואתה יודע מה הכי מצחיק שהשם
האמצעי... הפועל ברנר זה דרום.
דרום, לא, אבל גם אשדוד זה דרום, אני לא טועה, לא?
נכון, כנראה שעלו שתי קבוצות
כן.
אבל כן, ברנר זה דרום.
כן.
יש גם בצפון, אני מודה שאני פחות מתמצא.
כן, אז בצפון...
נערות א', אני יכול להגיד.
זהו, אבל הכי מציג בפועל ברנר, השם המצאי זה עידו. אולי באמת זה, אולי זה השם מישהו, אבל לא אני, זה בטוח, אבל בטח על השם מישהו שמאוד היה קר להם שם.
יש מצב גדול.
כן, ובנערות א', בואו נראה את העונה החדשה הזאת,
עלו השנה בנות פתח תקווה אחרי פלייאוף שהיה.
כן, מאוד מעניין דווקא.
זה היה מאוד מרגש מבחינתי לראות את זה. תהיה שם קבוצה שתתמודד נגד הירידה, ביחד עם עשה ירושלים, יש שם חמש יורדות.
כן.
השנה, אז...
אגב, אני אגיד לך...
גם מאוד מסקרנת.
כן, אגב, אני אגיד לך מי בנוער צפון, זה מכבי חדרה? הקבוצה של אוהד יתום, כן, ושל סימי, שמאוד אוהבת מכבי חדרה, והפועל גבעתיים, אני לא יודע איך הם נכנסו, זה בדיוק כמו שנה שעברה, עם מכבי רמת גן, שגם היו במחוז צפון, אז הם שני הקבוצות שהם עלו לנוער על, וזהו, תשמעו, לכו תות המשחקים של הנוער, באמת, כמו שניצן אמר פה, יש פה באמת כישרונות, ששווה לראות, שווה לעקוב, כמובן המשחקים משודרים.
גם בנערות אני יכול להגיד שיש גם כן.
כן.
משחקים מאוד מאוד מעניינים. כן. נס ציונה לדוגמה שקצת שתי השחקניות נבחרת שלהן עברו לשחק בחולון.
כן.
סיימו תרגיל נערות והלכו לשם. אז קבוצה הזאת היא קצת פחות זה, אבל הפועל כפר סבא אני די בטוח שעם ההתפתחות של מאיה זילברשלג, ואלף סמך רמת השרון ו... ומכבי חיפה שנערות בית שלהן, שהייתה קבוצה מצוינת,
כן.
תתפתח גם בנערות א', יש הרבה מאוד דברים מעניינים שקורים.
כן, אתם יכולים להיכנס לאתר של האיגוד, יש גם אפליקציה לזה, תראו, תחוו, כמובן אני ותומר, אנחנו גם נעקוב קצת...
אנחנו ניכנס לזה קצת יותר לעומק בפרקים הבאים.
כן, ניכנס לזה בטח גם לשמוע מהמאמנים פה, או מהשופטים אפילו אני אביא, או מהשחקנים פה, שקצת אולי אני אנסה להקפיץ פה איזה כמה שחקנים, שקצת ידברו על זה, ובאמת תמשיכו לעקוב, איך שאומרים, ואנחנו ניתן לכם את כל הידע ואת כל הרצון. בוא נדבר, אנחנו...
הפרק הזה היה קצת יותר מיועד, באמת, בשביל לחזור רגע לתהליך.
כן, לתוך השטף.
קצת לספר על שנינו.
כן.
הפרקים הבאים קצת, יגעו קצת יותר במקצועי.
כן, לא, בסדר, אתה יודע.
בדברים שהם...
כן, לא, לא, שוב, לא, דיברנו...
אני מתי יודעים את זה.
כן, אגב, לא, דיברנו מקצועית, הבנו את ניצן, הוא מעבר לזה שהוא אישיות צבעונית וזה, הוא כן דיבר קצת משהו מקצועי פה בריאה החשיבה עתידית, אבל כן היה פה כמה דברים שהוא נתן, שוואלה, צריך לחשוב על זה. אז בוא...
כן, פחות אנחנו נגענו במקצועי, אבל זה...
כן, נתנו למישהו אחר.
מכל פרק אנחנו נשתדל כן לתת משהו.
לקחת...
ששווה לכם בדיוק.
לקחת הדבר הזה. אז בוא רגע נדבר על... עכשיו בוא נעבור לפינה של כדורסל הפיליפיני. תן לנו... דיברת קצת ההתחלה עם ה-PBL והמכללות. תן לנו משהו שיש איזה תכנון למעבר לקו הארבע נקודות. משהו שרוצים לעשות אפילו בנוער או בנערות שם בפיליפינים, כי אנחנו יודעים, כי זה פודקאסט...
הכדורסל נוער ונערות, אני עדיין לא מספיק מכיר.
אוקיי.
אני כן יכול להגיד שכרגע הליגה נמצאת בחצי גמר שלה, גינברה ברנגאי נגד סן מיגל בירמן, ו-TNT טופנגה נגד ריינור שיין.
זה שמות על היסטר.
התחיל בי. בזלחה שאתה לא מכיר, שלא עשינו את זה כשהיה את הרבע גמר.
כן, אלוהים.
זה שמות שהם מאוד קשה, אבל שתי הקבוצות הכי עשירות, נגד שתי קבוצות שהמאמנים שלהם, מאמנים מצוינים. ובכל מקרה, יש תכנון בטורניר הבא, לבטל את מגבלת הגובה. זאת אומרת שבטורניר הנוכחי היה מותר עד 1.98 מטר. סקוטי הובסון, לדוגמה, ששיחק מיודענו מנעריה ו... עוד כל מיני מקומות, הוא היה השחקן הכי גבוה שם, בטורניר הזה.
וואלה.
כביכול כאימפורט, כזר. בשנה, בטורניר הבא, כבר יהיה אפשר להביא איזה זר באיזה גובה שרוצים. שומע זמזומים על דווייט האוורד, שאולי יגיע ל...
כן, הוא גם חזק באסיה נהיה פתאום. כל הרוקדים עם הכוכבים, אתה יודע, בן אדם הולך לעסקות בזה, נראה לי, זה הזיה.
תשמע, פה חולה כדורסל, אז אין לי ספק שהוא יכול להתחבר פה עם עוד כל מיני דברים.
כן.
אבל יש שמועות על זה שאולי דרק רוז יצטרף לנבחרת הפיליפינית.
כן, מנסים איזה להעלות כאילו את הכדורסל דרך כל... זה כמו הליגת כדורגל בנו בארצות הברית. מנסים להביא את כל האלה של פורשים כביכול כמעט שהם בדרך לפרישה, ורק להעלות מבחינת את השם.
אני יכול להגיד לך לדוגמה שבטיוואן יש לך את דמרקוס קזין שקורא את הליגה שם.
כן.
אז מנסים כאילו מכל מקום להביא זה משהו מעניין.
כן.
אבל כן, יש איזושהי התעוררות. אני מאוד מקווה שאולי בקרוב יחליטו גם להכניס ליגה שכדורסל נשים. אין פה. כאילו, יש בקולג'ים ובאוניברסיטאות, אבל ליגה מקצוענית של כדורסל נשים אין.
כן.
מקווה שאולי מישהו...
ירים את הכפפה שם.
באחד הפגישות שיהיו לי בעתיד.
ירים שם את הכפפה, שיהיה הקומנישנר שם או משהו.
אני מוכן לקחת את זה בשתי ידיים.
יאללה.
אבל זה לא תלוי בי, אני בסך הכל פורינר שנמצא פה חודשיים.
כן. אבל בסדר, כן, זה אחלה רעיון. תשמע, להרים שם משהו מאפס, במיוחד בארץ שאין בה כלום, ואנחנו הישראלים, אנחנו אוהבים להרים דברים שם חדשים. במיוחד בחול, זה להמציא את הגלגל, אני קורא לזה. למרות שכבר לא ממציא את הגלגל, אבל ממציאים את הגלגל.
אנחנו מביאים גלגל מלכודה אי לכודה
בדיוק, בדיוק. אנחנו עושים כאילו זה לעתיק, אבל כאילו המצאנו את הגלגל במרכאות. טוב, חברים, אנחנו זוגרים את הפרק, באמת, פרק, לא נקרא זה פיילוט 2, אבל זה בעצם העונה השנייה שלנו, שהיא עונה אחרת לגמרי.
תחילת עונה.
כן, זה טרנס-אטלנטי נקרא לזה. אנחנו מאחלים לכם באמת, תשמרו על עצמכם.
שנה טובה.
שנה טובה.
גמר חתימה טובה.
כי אנחנו מציינים לפני יום כיפור.
אצלי פה לא שומעים כלום.
כן.
רק מה שיש בחדשות, אבל...
אתה מעודכן במה שקורה.
תשמרו על עצמכם.
כן, תשמרו על עצמכם.
כן, מה שאני מספרת זה סיוט שנתאר.
כן, אנחנו חווים פה לא משהו קל. אז תומר, כמובן, תודה רבה שעלית על הזום. אני משחרר אותך ללכת לאכול ארוחת ערב. וללכת לישון.
מומלץ. במיוחד לפני יום כיפור, אצלי כבר 9:10.
כן, כן.
מספיק להכין את המפסקת לפני.
אין ספק. אז חבר'ה, תהיו לי בריאים, תשמרו על עצמכם, זה חשוב, אם אתם בדרכים כמובן, תיסעו בזהירות.
אנחנו כן גם נצרף ונאמר שתירשמו לארגון המאמנים והמאמנות.
גם תירשמו.
אנחנו עדיין חלק, עדיין חשוב לנו. אנחנו מתכננים דברים, אנחנו מאוד רוצים להגיע לשלב שיש לנו מספיק אנשים, לפחות לשנה הקרובה, שאולי נוכל להתחיל בגיוס המונים באיזושהי תצורה, אבל בשביל להביא כסף, צריך שיהיה קצת כסף.
נכון.
תרשמו, תעזרו לנו. אם יש ספונסרים למיניהם שרוצים
לעזור... רוצים לעזור לפודקאסט הזה, עזוב אותך, תן לי גם את הפודקאסט הזה.
גם וגם.
תן לי את זה, אנחנו נפרסם אותו, אני אשים כאן... את המשקעות שלו, את מה שהוא רוצה, אני אתן באנר, אני אתן, איך אומרים, קוד קופון, קוד הנחה.
תסתכל רגע מצד, עידו, תסתכל רגע מצד ימין שלך, אתה תראה שם איזה, לא, תסתכל על השולחן, על השולחן חמוד שלי. תסתכל במצלמה, מצד שמאל.
זה אתה מדבר.
מה פרסמת?
אבל הם לא רואים את זה, מה אתה מדבר? אתה רואה את זה דרך הזום, הם לא רואים את זה דרך הצילום, אבל שוב, אנחנו ניתן את החסויות כמה שיותר, אז מי ששומע אותנו, חבר'ה, דברו איתנו, אנחנו זמינים, רוצים את
היוד
עסקי, הכל בכיף, אז שוב, אני אומר, חבר'ה, תודה רבה ששמעתם, שיהיה לכם שנה טובה, צום קל, מי ששומע את זה בדרך, נסיעה טובה, תסתכלו עיניים על הכביש, מי שלא לא שומע אותנו אבל רואה ביוטיוב, אני מקווה שנהנתם, אז כמובן...
תומר עושה כל מיני שטויות ודברים
שומעים. בדיוק, אז מי שלא שומע, גם כדאי לראות את הרקע שלו בזום, אז על מנת שתבינו על מה הוא מדבר.
אנחנו בפרקים הבאים נתחיל לעלות קצת תמונות ממשחקים שהייתי בהם בפיליפינים, מקומות.
כן,
מאוד מאוד יפה.
כן, אנחנו מאוד נעשיר את העונה הזאת.
שנייה, רגע, אני אזוז, שאולי אנשים יצליחו לראות את ה...
אתה צריך כאילו להתכופף, נראה לי יותר, אז זה פה הכיוון.
או שנעשה פשוט הפעולה הזאת.
בדיוק. טוב, תחזור רגע, שנראה אותך. אז חברים, תשמרו על עצמכם. כמובן, עשו בזהירות. אנחנו פה, דברו איתנו, מה שאתם רוצים להעלות, שאלות, הצעות, אורחים מעניינים, בכיף, דברו איתנו. מוזמנים לשלוח הודעה בפייסבוק לתומר, אליי, לאינסטגרם, אנחנו ניתן את ה, כמובן את הזוכים, אנחנו נעלה את זה גם בתיאור, וניצור איתכם קשר. גם את הפייסבוק של ניצן, אם אתם רוצים לראות עוד דברים, חוויות, פוסטים שלו, מוזמנים תמיד, ותשמרו על עצמכם. יאללה, ביי.
ביי.
Thank you.